חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
האסקט, לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך.
קפה אלית?
שעוזרים לנו להביא לכם את התכנים שלנו כל שבוע מחדש. אורן לוקסמבור לוקח שלוק מים ואנחנו מתחילים.
הלו, הלו, הלו!
הלו, הלו, הלו לך.
הלו, הלו, הלו לך.
מה שלומך, אפרוח צהוב?
6.8, 6.9 אפילו.
בסולם?
בסולם ה-10.
למה, מה קרה?
יש לי שיפוצים כל השבוע בבית, כמו שאת יודעת, אני קם בשעות, באמצע הלילה אני קם.
זה 6 בבוקר, בשעה ששאר האנשים ערים.
זה לא, זה שעה ללכת לישון בה, אני מצטער, אתם לא שפויים.
אוקיי.
והכל מושפע מזה, וגם את יודעת כל מיני דברים שאת יודעת עליהם, אז...
בוא נחשוף.
לא, בואי לא.
ובכן, אנחנו היום בפרק שאותי מאוד מאוד משמח, מאוד מרגש, וניל.
וניל, את אוהבת ריח של וניל?
אני כל כך אוהבת ריח של וניל.
את חושבת שיש אנשים שלא אוהבים ריח של וניל?
אני בטוחה, בטח כתבו עליהם בעיתון פעם.
מזל שיש לנו עיתונאית באולפן.
ברגעים אלו ממש פשוט, עושים לנו איזושהי כתבה קטנה, או גדולה, אנחנו לא יודעים כמה עמודים זה יתפוס, בטח אחד.
כמה נחמדים נהיה.
אולי חצי. רעות ברנע, מכלכליסט איתנו כאן באולפן, שלום.
הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו, מה קורה?
נכון מרגש כאן?
מאוד. נורא כיף גם, נורא כיף לשמוע את הקול של עצמך, זה חוויה.
זה הדבר הכי נורא בעולם, לשמוע את הקול של עצמך.
זה הסיבה שאני עם אוזן אחת בחוץ, כי אני לא מסוגלת לשמוע את עצמי.
זה לא כמו לשמוע את עצמך בהקלטה של טלפון, זה וייב אחר.
כן, זה קולות בתוך הראש.
כן.
זה שנייה מללכת להשפוז. כן. את אוהבת וניל?
מאוד.
את חושבת שיש מישהו שלא אוהב וניל?
תראי, יש גם אנשים מזוהים שלא אוהבים שוקולד. כאילו, יש אנשים מוזרים בכל מקום.
והנה 5 דברים, אפרת, שלא ידענו על וניל.
או.
רגע,
מה?
יש הרבה יותר מ5.
יש מיליון.
יש מיליון עובדות.
בוא נתחיל.
לא מתחייבים על מספר. עובדה ראשונה.
הווניל.
כן.
הוא התבלין.
כן.
היקר ביותר בעולם, מיד אחרי זה אפרן.
הכי יקר.
הכי יקר, לא הכי נמכר, הכי יקר.
היום הוא יקר, בטירוף.
כן.
אפרת?
מה?
את מוכנה לזה?
כן.
אני הבאתי לך עובדות מהסרטים. חברת קוקה קולה היא הצרכן הגדול בעולם של תמצית וניל טבעית. בשנת 1985, אחרי שחברת קוקה קולה החליטה להוציא טעם חדש, The New Coke. קרסה כלכלת מדגסקר שמבוססת על הפקת וניל, הכלכלה התאוששה רק אחרי שהקולה החדשה נכשלה. הסיבה שהיא נכשלה היא כי בקולה החדשה השתמשו בסינתוז של הוונילין, בתמצית הסינתטית, והייצוא של הווניל באותה שנה ירד בחצי.
זה די מחריד שתבלין כל כך יקר וכל כך יוקרתי בסופו של דבר מגיע כולו לתוך בקבוק של משקה שחור ותוסס.
וטעים.
וטעים אש.
כן.
אבל אני חייבת להגיד משהו על כלכלת מדגסקר. זה קצת כמו קואלה.
כמו קואלה.
כמו קואלה.
אוקיי.
זה לא חכם לבסס את כל הקיום שלך על מוצר אחד בלבד. כלומר, הקואלה הרי היא חיה רק על אקליפטוס, נכון?
כן.
זה משוואה, אין אקליפטוס, אין קואלה. אז מה הם עשו? אין וניל, אין מדגסקר. לא חכם.
אז עכשיו אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל בהחלט משוואת הקואלה שלך היא במקום.
אוקיי.
אז, עובדה מה?
שים לב.
כן.
וניל הקוש. אתה יודע מה זה וניל הקוש?
כן, זה סוג של גרס.
מה?
מאיפה אני יודע את הדבר
למה
הזה?
למה אתה הורס לי את הפאנץ'? אני ישבתי פה עם הקוקה קולה שלך, שיחקתי אותה כאילו לא שמעתי את הגרסה הזאת ולא קראתי את זה בעצמי.
אוקיי. Okay.
והופתעתי ועשיתי והגבתי, ואתה מה? בלי בושה, מרסק לי את הפאנץ'.
וניל הקוש? לא שמעתי על זה מעולם. על מה
רבה.
מדובר? מה זה? קוש? מה זה קוש?
זה זן של קנאביס.
מה? מריחואנה? קנאביס?
אצלנו פה אולפן. כן? חס וחלילה. כן, זה זן שמקורו בזנים אפגנים, וזה גרס עם ארומה של וניל, לבנדר, ואפילו מעט פירות הדר. נשאלת השאלה אם שאלו את האנשים לגבי הארומה הזאת לפני, או אחרי שהם ישנו.
ומה זה קוש? זה גם מסקרן אותי מאוד.
בקיצור, רק שתדע שצריך לצרוך אותו בדרגה ובזהירות, כי ריכוז ה-THC בו ממש גבוה.
אוקיי, מעניין. THC גבוה, ונילה קוש, אני בטוח שעכשיו באינטרנט, בגוגל, אנשים רושמים ומחפשים.
זה ונינט.
למה?
נינט הייתה פעם הדבר שהכי חיפשו בה.
אה, באמת?
אני תקועה קצת בכוכב נולד אחד, כן.
אוקיי.
כן, סליחה.
2020. אפרת, כל הווניל בעולם היום נעשה בהבקה ידנית. של פרח שפורח למשך 24 שעות בלבד. זה חלק מהסיבות שהוא כל כך יקר. נגיע לזה בהמשך אולי?
נגיע לזה בהחלט.
בהחלט. עובדה מה?
אה, זה נוחה קצר.
כן.
אוקיי, יש לי עובדה אחרונה. כדי לא תקפה, אני בדתי את זה לגמרי. אני מושג אנחנו ב-5, 7 או 20.
לי יש אחת אחריה.
אני יודעת שתמיד אנחנו מדברים על מקור השם, אבל היום זה כל כך חמוד שהייתי חייבת פשוט להביא את זה לכותרת של הפרק. שמו הלועזי של צמח הוונילה, מקורו במילה הספרדית ויינה, והיא בעצמה נגזרת מהמילה הלטינית שמשמעותה נרתיק. וג'יינה.
וג'ין.
ואני רוצה לראות אתכם אוכלים עכשיו וניל ולא חושבים על דברים אחרים. מאחלת לכם תמיד ריח של וניל.
לי יש שתי עובדות.
כן.
לסגור את ה-19 עובדות.
קלטתם את הגי? לא, פשוט דילק עליו, דילק עליו וג'יינה.
לא, לא, אני אגיד לך למה. מה? אני אגיד לך למה, כי אמרת וג'יינה, וניל, תחשבו על זה.
כן.
חלק מהווניל הסינתטי שמייצרים שלא מווניל, עשוי מבלוטת ריח שמגיעה מתחת של בונה, ביבר. תחשבו פעמיים לפני שאתם אוכלים את הגלידת וניל שלכם, זה עובדה אחת. ועובדה שבה אני רוצה לסיים, אפרת, הראפר ונילה אייס. זוכרת אותו?
משתדלת לשכוח.
השם המקורי שלו הוא רוברט מתיו ון ווינקל. הוא קיבל את השם שלו בגיל 13, כי הוא היה חבר בלהקת ברקדנס, שכולם היו שחורים חוץ ממנו, והם קראו לו ונילה.
כן. אם נשארו לכם עוד תאי מוח, אנחנו מזמינים אתכם למסע עמוק לתוך הוונילה מרתק. לא בטוח שמישהו מסוגל עוד לקלוט משהו, כי אלה היו עובדות שחשוב לזכור לשיחת הסלון הקרובה ביום שישי בערב.
אין ספק.
כן. אל תשכחו בלי התקלויות.
כבר אין שיחות ווטר קולר, זה רק שיחות זום.
כן.
לשיחת הזום הבאה שלכם. אפרת. כן. קחי אותנו למסע הווניל. מי זה הווניל?
הוא חמוד, תקשיב.
הוא מתוק.
הוא מדהים.
הוא מתוק.
יצור נפלא, הוא פרי של פרח הסחלב, פרח ממשפחת הסחלביים, פרח עדין ואצילי שגדל רק באזורים מאוד מאוד מסוימים, שבהם מתקיימים התנאים ההכרחיים לפריחתו של הסחלב, ואנחנו כבר מכירים את התנאים האלה מהרבה מאוד תבלינים אחרים. אנחנו מדברים על תנאים טרופיים, שזה לחות גבוהה, טמפרטורות יציבות כל השנה והרבה מאוד משקעים. הצמח הזה, שזה קצת נחמד, זה מזכיר קצת את הפלפל, הוא צמח טרופי מטפס, מה שנקרא אפיפיט, שזה צמח שנעזר בצמח אחר על מנת להתפתח, לא פרזיט. כלומר, זה לא צמח שמפריע לצמח אחר להתפתח, הוא פשוט צריך משהו להתעלות עליו. אוקיי?
באתי לעזרת חבר.
באתי לעזרת חבר. עכשיו, זה צמח, בדיוק כמו שאמרת בהתחלה, הוא דומיני. יש בו זכר ונקבה, ויש ביניהם מחיצה. למה יש מחיצה?
ממברנה כזאת.
כן, שהפרח לא יפרה את עצמו, ואז עלולים להיווצר פגמים גנטיים, אוקיי? בדרך כלל יש דבורה שיודעת לעשות את ההאבקה הזאת, אבל לא בכל מקום בעולם, וזו הסיבה שבאמת עושים ההאבקה ידנית, אבל לזה עוד נגיע, אנחנו עוד לפני ייצור הווניל, אנחנו מדברים על הצמח, כשהוא עדיין מחובר לאדמה. לסחלב הווניל יש פירות שנצרכים, שזה תרמילים, אותם תרמילים שדיברנו עליהם שהם מזכירים נרתיקים, מזכירים וג'יינות, יש כאלה שקוראים לזה גם פולים, ויש לי מיליון דברים להגיד, אני לא יודעת, תקשיב, אתה רואה את הרימת הפים שהגעתי היום?
אני רואה.
אני חקרתי את זה לעומק, אז אני רוצה לדבר ככה.
כן.
קודם כל על זה שיש בעולם 110 זנים של וניל, אבל רק שניים מהם הם זני מאכל. וזה מאוד מאוד חשוב, כי יש כל מיני אנשים שרוצים לגדל לעצמם וניל בבית, מה שנקרא שיהיה לכם בהצלחה, לא בטוח שזה זן שאחר כך יהיה אכיל, או טעים, או עם איזושהי ארומה מרשימה. הצמח הזה, מה שנחמד בו, זה שהוא יחסית נותן פרי מהר. כלומר, 3 שנים זה לא המון המון זמן לעץ פרי. הוא כזה מטפס לגובה, במקומות שמגדלים אותו אחת לשנה, עולים למעלה ומקופפים אותו, כדי שיפסיק לעלות לגובה ואפשר יהיה להגיע לכל התרמילים שיורדים ממנו. אני חושבת שצריך לצלם את מה שקורה כרגע באולפן.
כן. אני אתאר לאנשים, אפרת מראה לנו איך תרמילים תלויים מתנדנדים מהצמח התלוי. אגב, זה צמח שמגיע ל-45 מטר, אם לא עוצרים אותו.
אם לא עוצרים אותו. כן.
זה טירוף. 45 מטר זה בניין בין 15 קומות.
משוגע לגמרי. עכשיו, אתה אמרת בפתיחה שבאמת פרח הסחלב של הווניל, שאגב הוא פרח יפהפה, סחלב בצבע צהוב לבן, אמרת שהוא פורח 24 שעות.
כן.
דע לך שבכמה מקורות מצאתי שאף פחות.
פחות, כמה שעות בודדות? שש שעות.
שעות הבוקר המוקדמות, יש לנו שש שעות להפיק וניל, אז אנחנו נעצור עכשיו בשלב שהוא פרח, ונמשיך אחר כך בהמשך להסביר איך מפיקים וניל. כי אני עכשיו רוצה שתיקח אותי אל הדרך שהוא עשה. עד שהוא הגיע לשולחן שלנו.
וניל נראה לי, זה אחד הדברים שבאמת יש עליהם קונצנזוס. אנשים אוהבים וניל.
כן.
בוא נגיד, רוב האוכלוסייה אוהבת וניל, לא כמו שוקולד, או יש דברים שאנשים...
זה הטעם המועדף בגלידה. זוכר בפרק גלידה?
לגמרי. אבל מה הסיפור של הדבר הזה? כי הסיפור שלו הוא די חדש.
ממש.
ממש ממש חדש.
כאילו ציפיתי, אתה יודע שזה יהיה מן עכשיו איזה סגה כזאת ארוכת שנים, כמו הקינמון, או זה, או
פלפל. כל תבנין שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים, אוקיי, לפני 5,000 שנה קרה כך וכך.
כן. ופה לא.
הווניל מגיע מהאזורים ההרריים של מקסיקו, מתרבויות שלא תיעדו את ההיסטוריה שלו. בגלל זה בעצם אנחנו מכירים אותו רק כמה מאות שנים בודדות. או שמה, אני שם פה נקודה כוכבית, כי אני אחזור לזה בהמשך.
מה זה נקודה כוכבית? יש עוד סימני פיסוק שאתה רוצה לשים פה, לא. שאני לא מבינה את משמעותם?
אני שם כוכבית, כי אוקיי. אולי אני אגיע לזה בהמשך.
אוקיי, אני אזכור את הכוכבית.
הראשונים שהשתמשו בו הייתה אוכלוסיית שבטים מקומית במקסיקו, שנקראת טוטנאקים. הם בעצם היו התרבות הראשונה שגידלה וטיפחה תרמילי וניל, והם חיו כמה אלפי שנים, אבל אנחנו יודעים רק על כמה מאות שנים האחרונות שלהם. הם השתמשו בווניל בעיקר למטרות רפואיות או דתיות, והאמינו שהווניל הוא מתנה מהאלים.
זה תרבות במקסיקו.
תרבות במקסיקו, okay. באזורים ההרריים של מקסיקו.
אוקיי. Okay.
בפולקלור שלהם יש סיפור על נסיכה בת אנוש שמתאהבת באל, ואבא שלה המלך מתנגד לניסויים והורג את שניהם, ואז הם על עץ כשהוא הורג אותם, והדם שלהם ככה מטפטף, כמו השיח המטפס של הווניל, יש כן. לו תנועה כזאת חופשית, ומהדם פורחים פרחי הווניל, והם מאוד מאוד מעריצים כמובן את הפרי אוקיי. הזה. באזור המאה ה-15, שימי לב, רק לפני 500 שנה.
אני אגיד לך מה קרה שם. או קולומבוס או קורטז, מישהו הגיע לשם, גילה וניל.
לפני זה?
מה אתה אומר?
אהה!
היה משהו שקדם לקולומבוס?
האצטקים.
שלום.
האצטקים כבשו את הטוטונאקים רק באזור המאה ה-15, והטילו מיסים כבדים על וניל. הם גילו שיש לו יכולות מעוררות שוקה, ככה הם האמינו, שילבו אותו במשקה שוקו שלהם, השוקוטל.
הם שמו בפנים גם וניל?
הם שמו וניל, והם קראו לווניל הפרח השחור. והאצטקים וגם נעמיה מאוד מאוד נהנו ממנו לא הרבה שנים, עד שהגיע באמת קורטז חברך הטוב.
כן.
באזור המאה ה-16 הוא הגיע לכבוש, והאגדות כמובן מספרות, וסיפרנו על זה כמובן, אני מניח שגם בפרק הצ'ילי וגם בעשרות פרקים שדיברנו עליהם על התרבות ההיא, אז מונטזומה עצמו נתן לקורטז גביע של שוקולד חריפה עם המון וניל, וגרם לו להתאהב גם בשוקולד וגם בווניל, ויש גם קשר יהודי.
לא.
ידעת?
לא.
לא עלית על זה בתחקיר שלך?
לא. חמוד, אני רואה היסטוריה, אני שמה בצד.
ככה אני עושה לבלשנות. המילה שנף, זו מילה כל כך יפה.
כן.
צרתי.
אוקיי.
צרתי את עצמי, אפרת.
כן.
זה היה קשה.
משהו נחמד שהיום גם אני עצרתי את עצמי, אתה לא הולך לשמוע שום דבר על שנף, חבל שלא תחקרת. היה המון דברים אחרים לדבר עליהם, כן.
טוב, לשבטים האינדיאנים היו טכניקות סודיות לבישול הווניל, הם לא שיתפו את הכובשים האירופאים בידע הזה, אבל הם כן שיתפו כמה סוחרים ומתורגמנים יהודים. היהודים, אנוסי ספרד, ששמרו על הזהות והמנהגים שלהם סודיים כדי לחמוק מהאינקוויזיציה, הרבה פעמים שימשו מתורגמנים במאות ה-16 וה-17. בגלל שהם נפוצו לכל עבר אחרי גירוש ספרד, אז הם אספו המון שפות מכל מיני מקומות. הם דיברו הולנדית, הם דיברו ספרדית, הם דיברו אנגלית, הם דיברו את השפות המקומיות שלהם, היה להם כישרון לשפות. הם לימדו את עצמם גם כמה שפות של ילידים.
אוקיי.
כך שהיה ביקוש גבוה לאקס-יהודים בקרב הסוחרים, וחלק מהמתורגמנים האלה התקרבו וזכו באמונם של האינדיאנים, והאינדיאנים הסבירו להם איך מייצרים את הווניל. למעשה, הלא ילידים הראשונים שייצרו וניל היו דוד ורפאל מרקדו, אחים יהודים.
לא.
נשבע לך. הם הקימו שם מפעל לעיבוד סוכר, ההולנדים אסרו עליהם לייצר סוכר כי הם היו יהודים לשעבר.
אז?
והם פנו לווניל. אף אחד לא ידע לגדל ווניל חוץ מהיהודים.
סליחה, אני יודעת שיום אחד יהיה פרק על סוכר, מתישהו כשיהיה לנו כוחות להתמודד עם הנושא הזה.
לא היה פרק על סוכר?
לא היה פרק על סוכר, לא היה לנו כוחות להתמודד עם זה. שנייה רגע, למה אסור לגדל סוכר? או שזה לא רלוונטי ונדחה את זה לפרק אחר?
זה לא רלוונטי ונדחה את זה לפרק אחר. היה הרבה דברים שאסרו על יהודים כדי שלא ישתלטו על כלכלות של חברות אחרות.
אז הם גידלו וניל?
אבל הם גידלו וניל כי הם ידעו לגדל וניל. ותוך זמן קצר גם יהודים אחרים הצליחו לגדל וניל. אבל נחזור לגויים.
בוא קח אותי לשלב שבו באמת אירופאים מתחילים לגדל וניל והופכים את הסיפור לסיפור הצלחה.
אז הספרדים לוקחים את הווניל לאירופה יחד עם הקקאו, ומשתמשים בו בעיקר שוקולטיירים ויצרני פסמים, עד בערך המאה ה-17, כשרוקח בשם יו מורגן, שעובד בשביל אליזבת, המציא כמה מאפים מתוקים בלי השוקולד, הוא שם בהם וניל לטעם, והטעם החדש קורע את אירופה. עפים שם על ימין ועל שמאל. הקונדיטורים, יצרני הבשמים, הדרישה לווניל עולה פלאים. הצרפתים המציאו את הגלידה המפורסמת שלהם, גלידת הווניל עם החלמונים. ותומאס ג'פרסון, דיברנו עליו בפרק תפוחי האדמה, היה שגריר אמריקאי צעיר בפריז באותה תקופה, הוא מתאהב בווניל כמו שהוא התאהב בתפוחי האדמה, הוא לוקח את הווניל איתו לאמריקאים, והוא אפילו מביא את המתכון הראשון לאמריקה של גלידת ווניל צרפתית, שעד היום יש העתק של המתכון הזה בספריית הקונגרס האמריקאי.
באיזה שלב הצרפתים לוקחים את הווניל ושותלים אותו ליד מדגסקר?
אוקיי.
זה שלב חשוב.
זאת נקודה טובה לציין שכל הווניל בעולם גדל באופן טבעי מהבחינה של ההאבקה שלו. דיברנו בפרק התאנים על זה שלכל תאנה יש תזן צירעה מיוחד שלה שמאבק אותה. אותו דבר לווניל, כמו שאמרת בפתיח, לווניל יש זן דבורים ספציפי, קוראים לזה דבורת מליפונה, והיא היחידה שיודעת לאבק את הווניל, והיא לא גדלה באזור שהוא לא מקסיקו.
זה דבורה מקסיקנית.
היא לא יצאה ממקסיקו, לא הוציאה ויזה, ולכן כל הווניל שבעולם גדל במקסיקו. רק בשנת 1841, עבד בן 12 בשם אדמונד אלביוס, שחי באי ריוניון, שבאוקיינוס ההודי, הוא הבין איך אפשר להביק ידנית את פרחי הווניל, והוא הראשון שהצליח באמת להביק פרי בצורה ידנית. האי הזה, ריוניון, אז היה בשליטה צרפתית, והשם שלו היה האי בורבון, ולמעשה משם הווניל בורבון מגיע, וברגע שהבינו שאפשר להאבק את הצמח ידנית, מטעי ווניל צצו בכל העולם, ממדגסקר להודו, לתהיטי, לאינדונזיה.
צריך לדבר על זה שבעצם הצרפתים החליטו להתחיל לגדל את הווניל בבורבון, כי הם חיפשו מקום שהוא מצד אחד בשליטתם, ומצד שני עם תנאים גיאוגרפיים וטרופיים, תנאים ביולוגיים שמתאימים לגידול הווניל. הם יכלו כמה שהם רוצים לנסות לעשות את זה אצלם בממלכה, זה לא היה קורה. גם לא הייתה להם ממלכה, סתם הייתה להם מדינה, אבל לא משנה. אבל הם באמת חיפשו, מצאו את בורבון, התחילו לגדל שם, ויש איזושהי אגדה שקראתי על איך הבחור הזה בעצם גילה שאפשר לעשות ההאבקה ידנית.
איך?
שהוא התעצבן על תנאי העבדות או משהו כזה, והוא פשוט בא ומאך את הפרחים של הווניל. הוא מאך אותם כי הוא ניסה להרוס את הפרחים האלה, בשביל שלא יהיה להם שום פרי בסופו של דבר.
כן.
והוא יצר ההאבקה.
יפה. אז הבחור הזה הוא בחור שמאוד חשוב לתעשיית הווניל, אותו אדמונד בן ה-12, אבל גם בשנת 1858, כימאי צרפתי הצליח לבודד את התמצית ונילין מפרח הווניל, מה שהוביל שני כימאים גרמניים לשכפל את התרכובת הזאת בצורה סינתטית במעבדה, וזה הפך את תעשיית המתוקים בעולם, ובסוף המאה ה-19, המדענים כבר הבינו איך מפיקים את התמצית וניל ממקורות פחות יקרים, כולל שמן ציפורן, עיסת עצים, וגם בלוטות הריח של הבונים. ועוד נקודה מתוקה לסיום, באזור המחצית השנייה של המאה ה-19, הביקוש לווניל זינק פלאים, שכימיקאי בשם ג'ון אס פמברטון, המציא שיקוי למוח, משתמש בווניל בין היתר בשאר המרכיבים שלו. את יודעת איך קראו לשיקוי הזה?
לא.
קוקה קולה.
לא.
כן. טאדאם! סטגדש. עושה כזה, סטגדש.
וואו.
אז אפרת, תעשי לנו סדר.
מה?
זני הווניל.
איך קיבלתי את התפקיד של זאת שעושה סדר? אתה מספר אגדות עם ואני זאת שעושה סדר ומטריצות.
אולי נפנה למי שכתבה את הליינאפ והחליטה מי מדבר על מה. אולי נבוא אליה בטענות, אפרת.
יאללה, שבוע הבא אני עושה היסטוריה.
ואני עושה בלשנות?
לא, עד כאן.
אוקיי, אז את לא יכולה לקבל הכל. You cannot have it all.
אז ככה, בוא נדבר באמת על הזנים של הווניל. כמו שאמרת, המקור מגיע ממקסיקו. ולכן יש לנו קודם כל את הווניל המקסיקני, הווניל פלניפוליה, שזה השנף ישר העלים. זה הזן הכי נפוץ, ובגלל שזה הזן שגם הגיע למדגסקר ולבורבון, אז היום קוראים לו גם וניל מדגסקר או וניל בורבון, זה לא טעות לקרוא לזה ככה. בכל זאת, 80% מייצור הווניל בעולם מגיע ממדגסקר, אז זה הגיוני שזה ישתלט גם על השם. עכשיו, מבחינה גנטית, זה בדיוק אותו זן, גם המקסיקני וגם המדגסקרי. וניל טהיטי, לעומת זאת, הוא שונה. המקור שלו הוא גם ממקסיקו, כי כפי שאמרת, המקור של כל הווניל הוא ממקסיקו, אבל הוא עבר שם איזושהי מוטציה, ולכן היום הוא נחשב לזן אחר. מה בעצם מבדיל בין זן לזן? כמות הוונילין. אותה תרכובת אורגנית שבעצם נותנת לווניל את הטעם הנפלא שלו ואת הריח הנפלא שלו, אז כמות הוונילין מאוד מאוד מפרידה בין זן לזן. יש גם עוד משמעויות, כאילו כמה תרמיל שמנמן או לך, או הצורה שלו, כמה הוא מתוק, כמה הוא פירותי, וזה עוד ניחוחות יש, אבל אם אנחנו צריכים לתת את הקו המפריד, בין זן לזן, זה באמת כמות הוונילין. ונילה טהיטי, אגב, מזהים בו גם ארומות של שוקולד דובדבן, של קרמל ושל ליקוריץ', שיש בו קצת אניסיות. אני מאוד אוהבת את האקסטרות דברים האלה בתוך הווניל. ומה שמעניין, שיש גם וניל אוגנדה, זן פחות מוכר, אבל נחשב מאוד מאוד משובח, הוא מאוד מזכיר את זה המדגסקרי, אבל יש לו גם רמזים של שוקולד חלב. והאם אתה מכיר את הזן המפורסם וניל פצ'ולי?
פצ'ולי וניל. אני יודעת ששנים הסתובבתי בעולם.
מלא אנשים בעולם שחושבים.
שנים, ואמרתי לעצמי, זה הווניל הכי טעים שיש.
הכי טעים, אין יותר, אין ריח יותר טוב מווניל פצ'ולי. ובכן, אנשים, אין כזה זן וניל פצ'ולי, ובכלל פצ'ולי זה משהו אחר לגמרי שסתם הוצמד לווניל, ואתה יודע מה? אין לי מושג אפילו מהו. ספר לנו, לוקסי, מה זה פצ'ולי?
פצ'ולי זה בכלל צמח אחר, מהמשפחה של הננה והאזוב, הוא מגיע מאסיה, ומשתמשים בו פשוט לבשמים, יש לו ריח מתקתק כזה, אין לו שום קשר לווניל, חוץ מהארומה המתקתקה הזאת.
ובעובדה שמישהו בחברת סבון של פעם, החליט לשדך את הווניל והפצ'ולי, ויצר לנו איזושהי זהות בין הריחות של שניהם.
פצ'ולי וניל.
זה נורא.
זה נורא.
נורא.
יש גם את הווניל הצרפתי, אפרת.
יש כל מיני שילובים שהולכים באופן אוטומטי עם וניל, זאת אומרת, לפחות ככה מנסים לשווק לנו אותו, זאת אומרת, הווניל הצרפתי, לא יודעת, יש הרמון תה, סוגים של תה שהם בטעם קינמון וניל, כן. או...
הווניל הצרפתי זה דוגמה מצוינת נוספת לאיזשהו בלבול שאנשים חושבים שמדובר בזן של וניל, בדומה לווניל פצ'ולי. אין כזה דבר וניל פצ'ולי, ואין כזה דבר גם וניל צרפתי. כלומר, אין כזה זן של וניל
זה
צרפתי.
זה לא זן של וניל. וניל כן. צרפתי, הכוונה היא לגלידה שמייצרים עם חלמונים בשיטה הצרפתית.
נכון.
שאז יש לה טעמים הרבה יותר עמוקים ועשירים, וגם אנחנו רואים את כל הנקודות הקטנות של הווניל. השיטה האמריקאית לייצר גלידת וניל, בדרך כלל מתמצית סינתטית וחלב. והוא הרבה יותר שטוח בטעם שלו, לא כיפי, ובטח שאין בו את הנקודות הקטנות והשחורות של הווניל.
אתה יודע, אתה מזכיר כאן את העניין הזה של הווניל הסינתטי, זה כבר פעם שלישית בערך שאתה מזכיר את זה, ובמהלך השבוע האחרון דיברתי על וניל עם כל מיני אנשים.
כן.
ואחד הדברים המדהימים זה שמסתבר שכל מיני חברות במשק,
כן.
שכן קורות את השטח ומנסות לעבור לדברים יותר טבעיים, כמו וניל טבעי, מתקשות לעשות את זה. כי הקהל הרחב רגיל לטעם של הווניל הסינתטי, כלומר רוב האוכלוסייה בעולם לא נחשפה מעולם לטעם או ריח של וניל אמיתי.
כמו עם הקינמון והקסיה שדיברנו על זה.
כן, אבל פה זה הרבה יותר קיצוני, כי קסיה זה עדיין קינמון, הוא פשוט זן אחר מהמוכר. פה אנחנו מדברים על מולקולת ונילין סינתטי, שזה מה שאנשים מכירים, וכשאתה פתאום מביא להם וניל רגיל, אז או שזה מרגיש להם טיפה מריר, או לא מספיק מתוק, או לא מספיק...
את יכולת שבשנות ה-80, כשהתחילו, או 80, או תחילת ה-90, התחילו להיות מסעדות טובות בישראל.
קרם ברולה.
התחילו להגיש קרם ברולה, חיים כהן נגיש אותו בקרן, עם הנקודות הקטנות של, של הווניל האמיתי, ואנשים החזירו את זה, כי הם חשבו שמישהו איפר להם בתוך הקרם.
כן, אני זוכרת את זה, הייתי מלצרית אצל ויקטור גלוגר.
נו.
ונחשוב, השתחררתי, זה אומר שהשנה הייתה 96.
כן.
ואנשים, כן, לא כל כך הבינו מה זה הנקודות השחורות שיש בתוך הקרם ברולה הכי טעים בעולם.
כן, מישהו יפר לי בקרם ברולה.
לעומת זאת, אחד מהזיכרונות הכי חזקים שלי, זה חברה שלי סימונה.
כן.
שפשוט היינו יושבות כל יום, היינו ממלצרות, ואז היינו מפרקות את כל הכסף שהרווחנו במלצרות באליולי, בברינר 2, והיה שם קרם ברולה. והיא בלי להתבלבל, הייתה כל פעם אוכלת הקרם ברולה, מרימה את הצלחת ומלקקת את הצלחת מבפנים.
באמת?
כשאני יושבת מולה, תופסת את הראש ולא מאמינה לפדיחה שהיא עושה לי, ושבחיים, אני לא, איבדתי את כל הפסון. בגללה.
זו חמודה.
אפשר לשאול שאלה?
כן. בבקשה.
יכול להיות שתגיעו לזה בהמשך, אבל זה דחוף לי לדעת עכשיו.
כן.
הווניל הוא שחור.
נכון.
איך הוא הפך להיות לבן? כי בעצם, כשאתה חושב על וניל, אז הצבע שלו הוא לבן. זאת אומרת, אסוציאטיבית, זה מה שעולה לנו בראש.
נכון.
שוקולד זה חום, ווניל הוא לבן.
זה פרדוקס הווניל, קוראים לתופעה הזאת, שבגלל שהווניל עמד אל מול השוקולד, והשוקולד יש לו צבע כהה, אז רצו לקחת זה כמה שיותר רחוק. אז השתמשו אך ורק בווניל, הפרח השחור, והוא לא העניק צבע לדברים הבהירים שערבבו אותו, אז הוא נהיה הצבע הלבן.
הלבן, כן.
הוא נהיה פשוט הצד השני.
זאת אומרת, אתה בחיים לא תראה משהו כהה ותגיד, זה ווניל?
ווניל.
נכון. זה מאוד מעניין, שהוא בעצם נותן רק נקודות שחורות, אבל משאיר את הכל בצבע המקורי, אז באמת בסופו של דבר, התעשייה כאילו הוציאה את הלכלוך, את הדברים הלא נכונים, כי אנחנו לא רגילים לראות לכלוכים במרכאות בתוך האוכל שלנו. תחשבו, אין כמעט אוכל שמנקד לנו ככה את הדברים.
זרעי צ'יה.
שהרבה אנשים, אגב, מקבלים מהם חלחלה.
מזרעי צ'יה.
גם הטקסטורה, אבל גם הזרעים הקטנים.
הצבע והמרקם, כן.
כן. אבל תעלית באמת את עניין הצבע השחור, אבל מה שמעניין זה שהווניל, כשהוא יורד מהעץ, הוא בכלל לא שחור.
אז בואי, זה זמן טוב. ספרי לנו, אפרת, איך מייצרים אותו? איך הוא הופך מירוק לשחור?
זה מקסים הדבר הזה.
כן.
שתלנו את הווניל. עברו 3 שנים.
כן.
תודה לאל, יש פרח.
יש.
האבקנו אותו.
איך?
בהאבקה ידנית. פשוט לוקחים מהזכר ונוגעים בנקבה, זה הכל.
לא, אבל יש, אז אני אסביר.
כן.
אבל זה
אודיו. צריך לראות את זה.
אני צריך לראות את זה.
הנה, אני אצלם.
בעיקרון, הנה, רותי, תצלם אותי.
בעיקרון, יש ממברנה, אמרנו, בין הזכר לנקבה.
נכון.
איך מעבירים את החומר הזכרי אל החומר הנקבי?
אז לוקחים קיסם עץ דק,
כן.
מורידים את הממברנה הזאת, שמפרידה בין שני הצדדים האלה.
מפשילים אותה.
מפשילים אותה בפעולה נורא נורא עדינה.
כן.
ואז מצמידים את שני הצדדים. עכשיו את שואלת, אבל כל הרעיון שמאחורי הצמח הזה הוא שגנטית הוא לא ידפק.
נכון.
אבל היום וניל כבר לא גדל משתילים.
נכון.
אף אחד לא טורח לזרוע שתילים של וניל.
עושים יחורים.
עושים אך ורק יחורים בעולם, לוקחים חתיכת עלה, מצמיחים לשורשים כן. ושותלים אותה.
זאת אומרת, כן, הם לא חוששים שבעצם
לא.
יצא בדור הבא וניל דפוק, כי לא צריך את הדור
נכון.
הבא, אנחנו משתמשים בעצם בדור הנוכחי.
נכון.
אוקיי. בקיצור, מהרגע הזה הפרח מתחיל להתפתח לתרמילים, התרמילים האלה צומחים במשך 9 חודשים, זה חשוב לזכור את הנתונים האלה, ההאבקה הידנית, העובדה של הפרי לוקח 9 חודשים לצמוח ולהתפתח, כי אלה הדברים שבסופו של דבר מייקרים לנו את המוצר הזה והופכים אותו להיות תבלין כל כך יקר. מאוד חשוב הרגע שבו כותפים את התרמיל, כי אם הוא יהיה בשל מדי אנחנו כבר יודעים. מה שיקרה זה שהוא ייפתח ופשוט כל הזרעים יתפזרו לכל עבר, וכל העבודה והציפייה ירדה לטמיון. ומצד שני, אסור גם לקטוף אותו מוקדם מדי, כי אז אין שום סיכוי להפיק ממנו את הארומות הטובות שאותם אנחנו מחפשים. כלומר, מאוד מאוד חשוב לזהות את הרגע שצריך לקטוף את זה. קוטפים אותו בעודו ירוק, מניחים אותו במים מאוד מאוד חמים, בטמפרטורה מבוקרת, לזמן קצר מאוד, ומהרגע הזה מוציאים אותו ומתחילים לעשות תהליך מאוד מעניין של הזעה ושל יבוש. כלומר, אנחנו רוצים שהוא יתייבש, אבל לא נפרוס אותו עכשיו בשמש, כי אז יכול להיות שהוא יתייבש מהר מדי, ויכול להיות שהוא ככה, לא אגיד יישרף, אבל הוא יאבד את היכולת שלו לפתח את הארומות. אנחנו צריכים שהתהליך הזה יהיה תהליך מאוד 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 רגוע, של הזעה בלילות, יבוש בשמש בימים, פורסים את זה על משטחים מאוד מאוד רחבים, בשביל שהוא יתייבש בצורה שווה מכל הצדדים, גם הופכים אותו. בשלב הזה הוא מאבד כמעט 80% מהנפח שלו, נשאר לנו רק 20%, והוא מתייבש. כל הזמן, אני מזכירה לך, בין הזעה ליבוש, לשמש, לצל, הכל ככה מאוד
כל היום רק משחקים איתם.
כן, כי מה הבעיה? שאם יישארו בו נוזלים, זה קרקע פוריה להתפתחות של בקטריות, של פטריות, של עובשים, זה הדבר שאנחנו הכי מפחדים, כי זה גומר את הווניל.
כן.
אין שום דרך לטפל במוצר הזה אחר כך. אחרי שמתייבשים, זה השלב שאנחנו ממיינים אותם, לפי הגודל, ויש וניל שאפילו בשלב הזה המשובחים נכנסים לתהליך של ישון, כמו ממש כמו יין, ארגזי עץ, זה יכול אפילו להימשך 2 שנים, עד שזה מגיע להיות פאר היצירה. הווניל בדיוק עם כמות השמנים היתרים שאנחנו רוצים ועם הארומות שאנחנו רוצים. מה שמאוד מעניין גם לדעת, זה שלווניל יכולות להיות איכויות נוספות בהתאם לטרואר שהוא גדל בו. שגם את זה אנחנו מכירים מעולם היין וגם מעולמות הקפה, כלומר וניל שצמח ליד עץ קקאו למשל, יהיה לו את הארומות של הקקאו, וכן הלאה וכן הלאה. ואז ממיינים אותם. צריך למיין אותם לפי הגודל שלהם, הצבע שלהם, הריח, רמת היבוש, כאשר המיון הזה חשוב שוב, בגלל שבשלב הזה גם צריך להיפטר מכל מה שלא יובש כמו שצריך, כי אנחנו, כמו שאמרתי לך, יכול להיות בו איזשהו אובש או פטריה.
כן.
ואז צריך למיין את הווניל הזה. כן. צריך להתחיל להוציא אותו לשוק, וצריך להחליט מה יגיע אל התעשייה, ומה יגיע אלינו כמקלות וניל שלמים. במדגסקר עושים איזושהי חלוקה לשלוש רמות, שבגלל שזה 80% מהווניל בעולם, אז כאילו נוח להתייחס אל החלוקה הזאת. אחד זה המקלות הגורמה, מה שנחשב, אלה שהם בצבע שחור עמוק, זה האיכות הכי טובה, אלה מיועדים באמת להימחר כמקלות שלמים. אלה אותם נקנה בחנות תבלינים טובה, או שנפגוש את זה במסעדות או בקונדיטוריות טובות. בדרג 2 יש את המקלות האדומים, אלה שהגוון שלהם הוא חום או אדמדם, אחוז הוונילין ביניהם נמוך יותר, הם ילכו לשוק התמציות. הזרג, מה שנקרא, אלה שלא הצליחו כל כך, זה מקלות וניל קטנים, בדרך כלל רק עד גודל של 12 סנטימטרים, גם שאריות היבול הולכים לשם, או מקלות שלא יובשו כמו שצריך, הם הולכים לתעשייה הגדולה. לא, אתה יודע, בסוף להיות תמצית וניל לא כל כך איכותית, או סוכר וניל, או דברים כאלה, איכות ירודה. זהו הווניל.
זהו הווניל.
כן, אני חושבת שהוא די מרתק.
תראי, כל הדרך הזאת שסיפרת והסברת על איך מפיקים אותו, מסבירה לאנשים למה הוא כל כך יקר. זה באמת כמו הזעפרן שמדברים על לקטוף את הצלקות,
כן.
צלקת צלקת מהפרח. גם הווניל, ההבקה ידנית, כל הווניל בעולם כמעט עובר ההבקה ידנית. כל הווניל צריכים להתעורר בשעה מאוד ספציפית כדי להבק אותו, כדי לקטוף אותו 8 חודשים אחר כך, לייבש אותו.
ויש לי עניין נוסף, שהביקוש עולה על ההיצע. כלומר, אנחנו חיים בעידן שאנחנו רוצים יותר ויותר מוצרים טבעיים, כך שהביקוש לווניל עולה, האוכלוסייה גדלה, וגם זה כמובן גורם להאמרת המחירים.
ולא סתם שהביקוש עולה, קרה דבר, קרה מקרה.
כן.
הכל התחיל במרץ 2017. מרץ בכלל זה חודש בעייתית. גם הקורונה באה עלינו במרץ.
חמוד, אני נולדתי במרץ.
לך יש גם, תראי מה רשום לי, גם אפרת מזדקנת כל שנה במרץ. וגם אדון וניל חטף את הזץ הגדול שלו במרץ.
אני זוכרת את זה.
כן?
אני הייתי בטראומה, בהלם. כאילו, אני חושבת שאנשים שלא מתעסקים עם אוכל, לא יכולים להבין מה זה כשאתה קורא בעיתון ש...
כמעט 85% מאוכלוסיית הווניל בעולם נמחקה בבת אחת.
מטורף.
מדגסקר גדולה מדגסקר גדולה מישראל בערך 25 מיליון תושבים, כמעט כולם עוסקים בתעשיית הווניל. שנים שכולם מגדלים שם וניל. אבל הם נמצאים באזור מאוד מאוד טרופי, ובשביעי למרץ 2017 היה ציקלון בשם אנאוו, שזה הציקלון השלישי בגודלו שתועד אי פעם, שפגע במדגסקר והחריב בין 80% ל-100% מכל יבולי הווניל במדינה.
מטורף.
בין 80% ל-100%. יש יבולים שלמים שנמחקו, וגם אחר כך, כל כך הרבה עבודה כדי לשקם את זה, כי מה שנותר לא היה מספיק חזק כדי לייצר וניל גם בשנה שאחריה.
זו הייתה שואת הקונדיטורים, השנה הזאת והשנים שבעקבותיה.
וניל קפץ מ-300 שקל לקילו ל-4,000 שקל לקילו.
פי 10.
ואת זוכרת שדיברנו באבוקדו על מלחמות האבוקדו.
בטח.
הדבר הזה הוביל למלחמת הכי מטורפת. התחילה תעשיית פשע עצומה סביב הווניל, ברמה שחקלאים סחרו שומרים, סחרו שוטרים, פטרלו במטעים שלהם.
כן.
תחשבי שמספיק שגונבים לך קילו אחד של וניל מהעץ, הקילו הזה עולה 70 כן. דולר, זה שכר של חודש, ואת יכולה למכור אותו ב-500 דולר, שזה שכר עבודה של כמעט שנה.
תקשיב, אני דיברתי היום עם איזה בחור ישראלי, שמתעתד לגדל וניל בארץ, אם אני עושה ספוילר קטן להמשך, הוא אמר לי שאנחנו מסתכלים בישראל על גידול חקלאי, אז אנחנו אומרים משפחה שמתפרנסת מחקלאות, בדרך כלל מדובר על שטחים עצומים.
כן.
שם הוא אומר למשפחה יכולים להיות 100 עצים.
כן.
זה הכל. כלומר, כל הקיום שלהם תלוי באותם 100 עצים, ואם עכשיו כל 100 עצים האלה, או אפילו 90 מהם, הפסיקו לתת יבול בגלל אותו ציקלון, זה, אין מה לעשות, זה ישר גורם לעלייה בפשיעה, וישר גורם למצוקה כלכלית איומה.
שתבינו עד כמה עלייה בפשיעה אנחנו מדברים פה. אחד, זה יצר תעשיית וניל מזויפת,
כן.
מאוד מאוד גדולה, שכותפים אותם שהם בוסר, הם לא מגיעים לזה, אבל הם כן משכימים ומוכרים אותם כווניל טוב. ועוד פרט מעניין, בבתי הכלא, במדגסקר,
כן.
למעלה מ-50% מהכלואים, הם גנבי וניל.
ל?
50%.
כי תקשיב, כי בסופו של דבר, זה הגיוני, מה עוד יגנבו? זה לא כל כך מפתיע כשחושבים על זה, מכיוון שזה הדבר שמחזיק את הכלכלה, מה הם עוד יכולים לגנוב.
לגמרי.
כאילו...
לגמרי.
אתה יודע, אבל כל משבר כזה,
כן.
הוא יכול להיות גם הזדמנות. ואחד הדברים המרתקים שגיליתי במהלך ההכנה לתוכנית הזאת, זה שאנחנו הישראלים יודעים לזהות הזדמנויות.
המוח היהודי ממציא לנו פטנטים.
המוח היהודי ממציא. ויש חברה ישראלית, כן. שנקראת ונילה וידה, סטארט-אפ ישראלי, שבעקבות מה שקרה במדגסקר, הבין שצריך לתת פתרון לחוסר בווניל בעולם. ובוא נדבר עם המנכ״ל של ונילה וידה, אורן זילברמן, שיספר לנו על הסטארט-אפ המאוד מאוד מאוד מעניין הזה, שגם קצת מעורר תקווה.
אוקיי, בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום,
וברכה.
מה העניינים?
בסדר גמור, בסדר גמור. הרוב טוב.
יפה. אז,
וואו.
אז איתנו על הקו.
יותר אופטימי ממני, זה בטוח.
אורן זילברמן, שותף ומנכ״ל ונילה וידה, שזה סטארט-אפ ישראלי שהתחיל ממש לא מזמן, בינואר 2020. כן. אורן, ממש מרתק מה שאתם עושים. כאילו, דיברנו על זה קצת על האסון שקרה במדגסקר, אבל נראה לי שבחברה שלכם, מה שנקרא... יכולה לתת קצת עתיד יותר ורוד.
כבר, אנחנו עושים את מירב המאמצים. איך אני אומר, המשקיעים ולכל הצוות, אנחנו נעבוד יום ולילה בשביל בעיקר להביא פתרון משמעותי אחד ללקוחות שלנו, ושתיים גם נעזור טיפה לעולם צורך יותר וניל טבעי, מול כל הווניל הסינתטי הזה שכולנו אוכלים כל יום בכל המוצרים. אז אם נוכל לעזור לעולם קצת בליצוח עוד טיפה יותר מוצר טבעי ולא סינתטי, אנחנו עושים דבר גדול, וזה אחת מהמשימות הגדולות שלנו.
יש פה אבל המון אתגר, כי זה לא רק שאוכלוסיית העולם גדלה, באמת גם החיפוש אחר מוצרים טבעיים הולך וגדל, ומצד שני יותר קשה לגדל וניל, כאילו, עיין ערך הברוך של 2017.
אחד הצודק לחלוטין, זה לא רק שיש דרישה רק לווניל טבעי, בעצם הביקושים היום למוצרים טבעיים ברמה הקיימת בעולם הולך וגדל, אנחנו כולנו רוצים יותר אורגני, יותר בריאותי, יותר טבעי, הרבה יותר farm to table, גם וניל הוא חלק מהמגמה הזאת, כחלק מהצמיחה של המחיר בעולם, סיבה המרכזית הייתה גם כל נקרא זה שינוי האקלים והפגיעה במדגסקר, אבל גם הביקושים הלכו וגדלו משנה לשנה מצד הצרכנים הסופיים, וזה אחד הדברים שדחפו את התעשייה הזאת קדימה במלוא העוצמה, ועם זאת בסוף מדובר פה על צמח, צמח מאוד מאוד עדין, שמושפע באופן משמעותי מאוד משינוי האקלים. ואחד האתגרים הגדולים שאנחנו עומדים בפניהם, זה באמת התמאה של טכנולוגיה בעולם שכמעט ואין בו טכנולוגיה. בשונה מהרבה מאוד גידולים חקלאיים אחרים, וניל נשאר הרבה מאוד מאחור, ואנחנו מנסים להיכנס תוך הגאפ הזה, ובאמת לשנות פה את העולם הזה של הגידול ועיבוד החומר גלם, ככה שאנחנו באמת נוכל לגדל הרבה יותר בעולם, וגם להוציא חומר הרבה יותר איכותי בעולם.
זה נקודה מדהימה, שמוצר שהוא כל כך יקר, עד עכשיו בכלל לא השקיעו בו טכנולוגית.
אורן, אולי תסביר לנו רגע, מה בעצם אתם עושים? מה הטכנולוגיה שאתם הבאתם לעולם הווניל?
אז ככה, הווניל הטכנולוגיות זה סטארט-אפ טכנולוגי, שכל מטרתו היא בעצם להביא את היכולת לגדל, לאבד ולהשביח את חומר הגלם הסופי, בעיקר ליצור הרבה יותר חומר גלם בעולם. אנחנו מבינים, כמו שאמרתי, ששינוי האקלים הם מפגע משמעותי מאוד עבור הצמח, וככל שעבור הזמן, העולם רק הולך ויותר ישתגע מבחינת המזג האוויר, מה שאומר שכנראה גם יהיה פחות וניל בעולם. אז אנחנו בעצם לוקחים את הגידול הזה לתוך חממות, חממות אקלימיות לחלוטין, מגדלים אותו בצורה מאוד מאוד ייחודית, טכנולוגית לחלוטין.
חממות חממות, חכמות, כמו שאומרים.
בדיוק, חממות אקלימיות.
כן.
אנחנו בעצם שולטים במזג האוויר, אנחנו קובעים את כל המניפולציות, ומשם אנחנו לוקחים את החומר גלם לעולמות אחרים של פרוססינג, העולם המקצועי כמו זה קיורינג, בעצם ייבוש חומר הגלם, וניל הוא נכתב כירוק, אם אתה לא מייבש אותו כמו שצריך, הוא נשאר לו טעם וריח. אז אנחנו בעצם עושים את התהליך הייבוש הזה מאוד מאוד טכנולוגי, בעיקר דרך הדאטה שאנחנו עוטפים, ושם אנחנו עושים בקצה משהו די שהוא באמת ייחודי לנו, וזה מניפולציה מטבולית על חומר גלם, מעין תהליך ביוטכנולוגי פשוט, שבעצם הופך את החומר גלם להרבה יותר מרוכז. אתה בסוף תראו פולי וניל כמו הפול וניל ממדגסקר. רק ההבדל הגדול בין המוצר שלנו למוצר של כל מתחרה בעולם, שריכוז הטעמים בפנים יהיה פי 2 או פי 3 יותר גבוה. ככה שבסוף בקצה, תמצית הווניל שלך, אותו בקבוק תמצית וניל, תצטרך פחות פולים אם אתה קונה את החומר גלם שלנו אל מול המתחרים. אז אנחנו, המטרה המרכזית בסוף היא לשלוט בכל שרשרת הערך, מהגידול, ועד הלקוח הסופי.
יש לי מיליון שאלות עכשיו. קודם כל אמרת גידול בחממות, אינטליגנטיות. בעצם אפשר יהיה לגדל וניל בכל מקום בעולם?
בדיוק. אחד מהחזון של החברה, אנחנו לא יוצאים באמירה שישראל הוא המקום הטוב ביותר. זה מקום מעולה להתחיל בו, כמו הרבה מאוד סטארט-אפים אחרים, בחקלאות ולאו דווקא חקלאות. האקוסיסטם פה הוא מדהים להריץ רעיונות ופיתוח טכנולוגיות, וכן אנחנו מתחילים פה. אנחנו כן בונים את המודל ככה ואת הידע, שנוכל בעצם להעתיק אותו לכל מקום אחר בעולם, ואולי אפילו להגיע למדינות הגידול המסורתיות, אבל לשפר להם את איכות הגידול והתנאים, בשביל שיוכל גם להתפרס בסוף מהר. ואנחנו מבינים שיש הזדמנות לא רק בישראל, גם במקומות אחרים בעולם, זה חלק מהמודל שלנו, כמובן.
והקטע הזה של להשביח, שהוא ייתן פי שתיים או פי שלושה חומר, או ונילין, או גרגירים, זה משהו שהוא בריא? כלומר, זה לא בסוף לצרוך מוצר סינתטי, אתה מדבר על לצרוך בסוף וניל טבעי, נכון?
כן, אנחנו לא נעשה שום דבר בתהליך שיפגע לנו ביכולת לייצר מוצר שהוא 100% טבעי. כל התהליך שלנו הוא תהליך שמבוקר רגולטורית, על ידי כל הגופים הרלוונטיים בארץ, כמובן בעולם, בשביל לראות שהתהליך עצמו לא פוגע בטבעיות של המוצר. אני תמיד אומר את זה, אנשים שככה מגיעים מהעולמות הפשוטים, בסוף אנחנו בבית רוצים לשתות מיץ תפוזים. ואם אני בשביל כוס מיץ תפוזים צריך שישה תפוזים, אז מהתפוזים שלי יצטרכו רק שניים. וזה המטרה. כן, כמובן, בסוף המוצר יהיה חייב להיות 100% טבעי, אחרת אני פשוט לא עונה על הבעיה בצורה נכונה.
כן. יש לי עוד שאלה, ככה, בין השורות אמרת שינויים אקלימיים. יש גם שינויים אקלימיים ש... פוגעים כל הזמן, כלומר, אתה יודע, סופה, טייפון, ציקלון, יכול להופיע פעם בכמה שנים.
נקודתית.
יש בצורה נקודתית, כן. אבל יש דברים שהם כל הזמן קורים ומסכנים את עתידו של הווניל?
כן, אז רואים את זה בצורה מדהימה. אחד הדברים שבעצם שהתחלנו את הרעיון, עשינו הרבה מאוד למידה על בעצם מה קורה בעולם, להבין עד כמה ההזדמנות גדולה. אז זה ברור שיש אירועים שהם חד פעמיים ומאוד מאוד קיצוניים, כמו ציקלונים, סופות, טייפונים כאלה ואחרים, שהם עושים פגיעה ישירה מאוד מאוד משמעותית. אבל גם בחנו בעצם לראות מה קורה בעולם, ברמה, אני אומר, השנתית הרגילה, איך האקלים בעצם משפיע, ורואים באופן מובהק שיש ממש ירידה בכמות המשקעים בחלק מהמקומות, ולחלקם השנים אפילו עלייה בכמות המשקעים. הכל עולם ה-humidity, הלחות, משתנה באופן משמעותי, והדבר הזה פוגע ישירות בווניל, גם במוצרים נוספים. עכשיו, הקטע המדהים לראות בעולם הזה של שינוי האקלים, מדגסקר נכון להיום הוא המרקט לידר, הוא מגדל באזור תלוי שנה, אבל באזור בין 70-80% מהחומר גלם בעולם, שזה מטורף בפני מידה של חומרי גלם.
זה מטורף עד לא אחראי.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, מספיק שקורה לציקלון קטן כזה ופוגע בעיר, זה שקורה מדגסקר, כל המחירים בעולם משתגע. עכשיו, המדהים לראות שמדגסקר היום מוגדר כמדינה בעת הסיכון הגבוה ביותר לשינוי אקלים בכל דרום מרכז אפריקה. ולמה? מדגסקר הוא בעצם אי בדרום מזרחי של היבשת, שהוא בעצם המקום הראשון שנפגש עם האוקיינוס ההודי מול היבשת אפריקה. עכשיו, המפגש הזה יוצר שילוב של רוחות קרות וחמות שמגיעות מהצפון ומהדרום, ובעצם המפגש הראשון של היבשת זה מדגסקר. מה שגורם שם אימפקט מטורף של שינוי האקלים. זה מביא איתו לא רק שינויים של מזג האוויר, זה מביא איתו מחלות קרקע חדשות, זה מביא איתו אתגרים חדשים, ובסוף תזכרו שכמו כל דבר שאנחנו מייצרים בעולם, אם זה חומר גלם כמו משהו למאכל, ואם זה מוצר מוחשי כמו אייפון, הבסיס לכל חומר גלם זה שרשרת הספקה. בסוף הלקוחות שלנו בקצה, חברות, קוראים לזה הפלייבר האוסז, אלה שמייצרים תמציות טעם וריח, הם בסוף רוצות לראות שיש להם הספקה קבועה, יציבה של חומר גלם, הרבה לפני המחיר, הרבה לפני כל דבר אחר. הם עכשיו מייצרים פרילי, הם רוצים לראות שהפרילי הזה, כל הרכיבים שלו מגיעים כל שנה, באותו איכות ובאותה כמות כל הזמן, ואפילו כמות הולכת ועולה.
כן.
והבעיה עם הווניל היא בדיוק הבעיה הזאת, ששרשרת ההספקה, היא פגיעה והיא רחוקה מלהיות יציבה.
אז תגיד, אז מתי באמת כל היצרני טעם האלה יזכו לקבל את המוצר שלכם? מתי בערך הוא ייכנס לשוק ויתחיל להשפיע באמת על שוק הווניל?
שאלה טובה, אנחנו שומעים אותנו את זה כל יום, בעיקר המשקיעים. אנחנו עושים את העבודה כמה שיותר מהר, אנחנו מעריכים שאנחנו נגיע לשוק עם מוצר ראשון עובד, נמכר, כבר שנה הבאה.
וואו.
עובד כיפים גדולים. כן, כבר איפשהו לקראת סוף 2021, אנחנו ככה נוציא מוצר ראשון ללקוחות ראשונים. האתגר הגדול פה הוא בעיקר אתגר הסקייל, הצמיחה, וגם אותו אנחנו מנסים לפתור דרך שיתופי פעולה בארץ וגם בעולם. המקום שבו אנחנו באמת נהיה שחקן משמעותי בעולם, ושם אנחנו מכוונים נכון להיום, זה עולמות של 2025-2027, שם אנחנו פה מצפים לראות שאנחנו ממש עושים אימפקט משמעותי גלובלי. לוקחים נתח שוק משמעותי, גם מגדילים את הייצור. חשוב לזכור שהביקוש היום לווניל טבעי, מקלות וניל הוא 4,000 טון חומר גלם בשנה. היכול של העולם לייצר וניל טבעי עומד על 2,500 טון, נכון ל-2019. זאת אומרת שיש פה 1,500 טון של חומר גלם שיש עליו ביקוש, אבל אף אחד לא מצליח לייצר
אותו. אתה פשוט מדבר ומדבר, ואני פשוט אומרת, איך אף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה להשקיע?
רוצה להשקיע בווניל?
אני הייתי משקיעה, בזה הייתי משקיעה. בטח, אם מישהו היה שואל אותי, ברור.
אפשר להשקיע בזה שאנחנו נשלח לכם את הדגימות של המוצר שלנו שתתאמו, ותגידו מה אתם חושבים, זה נראה לי תהיה השקעה הכי טובה.
כולנו נשמח מאוד.
נשמח.
נשקיע בעוגות ובקינוחים שלכם, זה בטוח תהיה השקעה הכי טובה שיש.
לגמרי. אורן זילברמן, תודה רבה, ושיהיה בהצלחה.
המון תודה.
נשמע מדהים.
שבוע טוב, ותודה על ההזדמנות.
תודה רבה.
ביי ביי.
וואו. 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 וואו.
וואו. אני רוצה לטעום טוב, אני אשלוט.
זה פאקינג מיינד בלואוינג, איזה כיף. בקיצור, זה השיח על וניל מעלה הרבה מאוד סוגיות אקולוגיות.
כן.
וגם וניל וגם קפה גדלים במדינות עולם שלישי. מה שאומר שגם השיח על הקפה כנראה מעלה כל מיני סוגיות אקולוגיות, ואני אומרת שבוא נדבר על זה.
אז בוא נתקשר לשי בניאל, מנהל הדרכה של קפה אליט, ונשאל אותו על זה.
בבקשה.
פינה הפסקת קפה משודרת ביחד עם השותפים שלנו לדרך, קפה אליט, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש. ומה הקשר בין אקולוגיה לקפה, אפרת?
שלום.
הלו, הלו, הלו.
מה
העניינים?
זה אתם. שוב אתם.
שוב אתם. תפסיקו להתקשר. מאיפה יש לכם את המספר שלי?
שלום לך, שי בניאל, מנהל ההדרכות של קפה אליט. מה העניינים?
בסדר.
בקיצור, שי, אנחנו התקשרנו אליך, כי בדיוק סיימנו שיחה מאוד מרתקת על שינויי האקלים והשפעתם על שוק הווניל, ותהינו האם גם בעולם הקפה יש השפעה שכזאת, האם שינויי האקלים גם מעלים אתגרים בפני יצרני הקפה?
אתם יודעים מה, זה עולם שנכנסתי אליו בשנים האחרונות, והוא מדהים, הוא מאתגר ברמות, בואו נתחיל מהשיחה של כמה זני קפה אתם מכירים?
זנים זנים? שניים.
כאילו, יש את הרובוסט הערביקה, אבל בתוך זה יש מלא סוגים.
בוא נגיד את זה ככה, בטבע יש 126 זנים של קפה, זנים של קפה, אני מדבר על על הבסיס. האדם בעצם מסתמש בשתיים, או טיפה ביותר. עכשיו, 97% מהקפה בכלל לא משתמשים בו. עכשיו, מה יהיה אם כרגע שיח הערביקה, שאנחנו בעיקר התעשייה, יהיה איזה פטריה שתשתלט עליו או משהו כזה? אנחנו בבעיה? אז דבר ראשון, התעשייה והשימוש בזנים מאוד ספציפיים וקטנים, מאוד משפיעה על האקולוגיה ועל איזה שיחים ועל הגידול שלה, בכלל של תפוקת הקפה בעולם. זה אחד. אחרי שדיברנו על זה, יש הנדסה גנטית של הפולי הקפה, ובעצם אנחנו פתאום רואים בשנים האחרונות, בחלק מהמקומות, קפה שזה אותו טעם, אין גיוון, הכל אותו דבר, כי זה הכל מגיע מאותה, אני לא אגיד את שם החברה הגדולה שמייצרת את ההנדסת הגנטיקה של הזרעים,
כן.
זה גם משפיע על זה שאין גיוון, אין קפה מברזיל ממקום אחד, דומה מאוד לקפה מקולומביה ממקום אחד, כי זה בעצם אותה חברה הנדסה את הפולים, וקיבלנו קפה באותו טעם, שזה די מוריד בקטע. הדבר הבא זה בעצם הצורך לאבד, לקחת את הפולים ואת הפירות ולקלף אותם. אז יש כל מיני שיטות, את השיטה הרטובה ואת השיטה היבשה, אבל ברגע שזה הופך להיות תעשייה, אז צריך לבנות מפעלים, וצריך להסיט מים ולהביא את המים למפעל עצמו שמאבד את פולי הקפה, וצריך לשטוף אותם, אז יש זיהום של הנחלים, יש פחות מים, כי יש פחות מים שיורדים היום כן. באזור, ביערות הגשם, או באזורים הגשומים, אז צריך להתחיל להסיע מים במקומות, אז שוב, הנה פגיעה, ואנרגיה שמבוזבזת, והדבר הבא זה איך משנעים את הפולים, האם אתה משנה אותם בשקים של 60 קילו, אז אתה צריך הרבה יותר מסעיות שמזעמות, או אם אתה משנה אותם באריזות גדולות, אבל אם זה באריזות גדולות, איזה אריזות? האם זה אריזות עם חומרים מתכלים או פלסטיק? איך אתה אורז? זה על קצה המזג. אז מה שאני מנסה להגיד, זה שבהחלט יש השפעה דרמטית על הגידול האוכלוסייה בעולם, ועל הצורך לספק שוק שהולך וגדל, למה שנקרא, לאביוז, לזה שאנחנו מתעללים בכדור, ואנחנו גם מתעללים באנשים שמגדלים את הקפה.
אתה יודע, המין האנושי כנראה יתעורר על עצמו, לא כשזה יהיה מדובר בווניל או בקפה, אלא כשזה יהיה מדובר בחיטה. אז הם יבינו.
בחיטה או באורז.
אז הם יבינו שאוקיי, אין מה לאכול.
אני חושב שכן, אנשים מתעוררים, וכבר יש דור שגדל שאכפת לו, וזה ששיחה על קיימות, ויש שיחה על זנים של קפה, ומאיפה הוא מגיע, מה שאני צריך, אני לא אקנה מוצר, אבל לא דווקא רק בקפה, אני לא אקנה עכשיו קילוקו במחיר טוב, אני אקנה 200 גרם, אבל אני, כי זה מה שאני צריך, ואני כן. לא אעשה בעוד סתם כי אני רוצה, כי אני יכול. זה קורה.
זה גם צרכנות נבונה לגמרי חלק בסוף מעולם יותר מקיים.
אני חושב שהמודעות היא פה, היא כבר מתחילה, אבל הדור הזה, הדור של הטלפון, ושכל המידע פתוח וזמין, הוא דור חכם. אין לי ספק שזה כן ישפיע על הצורה של אנחנו צורכים את הקפה, ואני רואה את זה קורה, אני רואה את זה נכנס לישראל, באירופה זה קורה, בארצות הברית זה קורה, ובישראל זה מתחיל, וזה רק יצמח, וזה יופי.
טוב, גם עוררת המחשבה אצלנו, ללא ספק, שי, תמיד גורם לנו ככה להרהר אחר כך. תודה רבה לך.
שי, תודה רבה.
יכול נראה להתקשר אליך שוב ונטריד אותך בשאלות ברומו של עולם.
בהמשך.
וואלה, בכיף.
תודה, שי.
תודה רבה.
יאללה, ביי.
יאללה, ביי.
לוקסי.
כן.
בשיחתנו עם אורן זילברמן, אחד הדברים שהוא אמר, שיום אחד יהיה חמות אינטליגנטיות, שבהן אפשר יהיה לגדל וניל בעצם בכל מקום על פני הפלנטה. אז הוא אומר שיום אחד יהיה וניל בישראל. אבל אתה באת לי עם יציאה, כבר היה וניל בישראל.
אבל האם הוא גדל כאן? זו הכוכבית שביקשתי ממך לרשום לך בצד.
כשאני אומרת היה, אז אני מתכוונת לגדל. ברור שהוא היה, הוא הגיע בדרכי סחר. אבל השאלה אם הוא גדל פה.
לא, זאת לא השאלה. תחשבי רגע מה את אומרת. אנחנו מכירים את הווניל 500 שנה. לפני זה הוא לא היה. אז איך הוא הגיע לפה? טם, טם, טם. אפרת, בשנת 2016 חשפו ארכיאולוגים באתר מגידו קבר שהשתמר מתקופת הברונזה, זאת אומרת מלפני 3,600 שנה.
כן.
קבר משומר להפלי, שהיו בו ארבעה קדים, ובתוך הקדים האלה עקבות של תרכובת ונילין בריכוז כל כך גבוה, שאין ספק שהמקור שלו הוא מצמח וניל 3,500 שנה. אחורה, שזה 3,100 שנה לפני שגילו את אמריקה. איך הגיע הווניל למגידו?
איך?
שאלה מעניינת, נכון?
יש תשובה?
יש כמה סברות.
סברות.
לא יודעים. לא יודעים. דווקא בגלל שבאמת אין עדויות מכל האזור הזה של האמריקות, מלפני שגילו אותה. אחד אומרים שיכול להיות שהיה מסחר עתיק בין האמריקות לשאר העולם ולמזרח התיכון, מסחר שקדם באלפי שנים לגילוי יבשת אמריקה, וככה הווניל הגיע למגידו.
אוקיי.
Okay. הזכרתי את זה קצת בפרק הקינמון, אבל זה פאקינג...
זה מיינדלורינג.
זה מטורף.
כן.
שתיים, את אמרת אוגנדה, וניל אוגנדה.
נכון.
יש סברה שאומרת שיש זנים נוספים של וניל, שהיום כבר נכחדו, אבל גדלו במקום אחר, שהוא לא יבשת אמריקה, ככל הנראה אפריקה, וזה הזנים שהגיעו לקבר.
זה מאוד מאוד הגיוני. מדברים על זה שיש 110 סוגי וניל, ורק שניים מהם מכילים. זה לא באמת הגיוני, זה ברור שיש עוד זנים. אנחנו פשוט, יש לנו את היוהרה הזאת להגיד, יש רק שני זנים, אבל ברור שיש עוד, אנחנו רק לא מכירים אותם.
נכון.
וזה לא רק באוגנדה הוא גדל, היום הוא גם גדל בטנזניה, והוא גדל בפפואה, הוא גדל במיליון מקומות נוספים הרי. אז בהחלט יכול להיות שהוא צמח בימים עבר, הוא ביבשת אפריקה.
הכי רומנטי זה להגיד שבאמת היה מסחר, היו פה תרבויות שהכירו את האמריקות לפני אלפי שנים, זה מאוד משמח אותי.
כן,
כי... זה הרבה יותר רומנטי מאשר יכול להיות שצמח פה צמח שמת.
מה שמרתק אבל, גם אם זה, לא משנה אם זה הגיע באמת מיבשת אפריקה או מאמריקות, זה שהם ידעו להפיק את הווניל.
כן.
הרי אנחנו יודעים שצריך לקטוף אותו בזמן וצריך לדעת להפיק אותו. אז עצם העובדה שהיה להם את הידע כך שהוונילין, המולקולה, באה לידי ביטוי, זה מאוד מאוד מסקרן, כי לולא הפעילות שלה ולולא הריח אין שום סיבה להתמודד עם הווניל. אוי, אתה לא מאמין.
נו.
שכחתי להגיד לך.
תגידי לי עכשיו.
זוכר שבפרק הקודם על הפלפל השחור דיברנו על הסברה של האם הוא גדל בארץ ישראל, על פי התלמוד?
שלמה המלך, כן, בוודאי.
אז התקשר אליי נראה יניב גור אריה, שגם ראיינו אותו בפרק הזה,
כן.
ואמר לי שברגע שבתלמוד כתוב משפט שמברכים אותו בעורלה, זוכר שדיברנו
כן,
על זה?
זה
גדל. חד משמעית שהוא גדל. Mm-hmm. כי דברים שמברכים עליהם בעורלה, הם חד משמעית גדלו בישראל. אז זהו, הוא היום התקשר אליי, כולו נרעש בבוקר.
את יודעת שאת זכית למחמאות מקשבנו, אברימי מארצות הברית, שהוא כידוע יהודי דתי,
כן.
ומאזין לנו. נכון. הוא אומר, השליטה של אפרט בפולקלור היהודי, הגדולה וראויה להערכה.
תלמוד היה מקצוע, אחד המקצועות שהכי אהבתי בבית ספר.
כל הכבוד לך,
כן,
אפרט
כן,
אנזל.
כן, כן, ממש אהבתי. אני אוהבת את ההתפלפלות הזאת.
ואם כבר התפלפלות, ואם כבר וניל, בואי ניכנס למטבח.
חשבתי שלא תזמין.
יאללה.
אז תקשיב, אם אתה רוצה להיכנס למטבח, בטח בעולמות הווניל, בטח במוצר שהוא כל כך יקר, ושיש בו זיופים, ושיש ניסיונות אינסופיים למכור לנו מוצר הרבה יותר זול, צריך לדעת איך קונים ואיך מאחסנים את הסיפור הזה. אז קודם כל, אם אתם הולכים עכשיו לקנות מקל וניל, נתחיל במקל וניל, mm-hmm. אוקיי, זה דבר הכי, הכי נשגב מבינתנו.
והכי קל לזיהוי.
כן. קודם כל צריך לקנות מקל וניל שנארז באריזה טובה ואטומה. כדאי שתחפשו מבחינת זכוכית. Mm-hmm. בדיוק כמו כל חומר גלם טוב, לא רק ממניעים אקולוגיים, אלא ממניעים של איך באמת צריך לשמור אותו, אתם לא רוצים לקנות וניל בתוך פלסטיק. זו צריכה להיות מבחינת זכוכית.
למסעדות אגב הוא מגיע ארוז בוואקום.
מסעדות זה מסעדות?
כן.
אבל תראה, בבית זה לא הגיוני. כי...
לא, ברור, ברור. זה... רק אומר, כשמניעים אותו בכמויות גדולות, שומרים עליו בוואקום.
כן.
באריזות אטומות.
נהדר. הוא צריך להיות בצבע שחור עמוק, mm-hmm. קצת מבריק, ושלא יהיו עליו כתמים. אם יש עליו כתמים חומים, או שהמקלות הם קצת בגוון מט, אז הם כנראה לא יובשו, או לא יתיישנו כראוי, אנחנו לא נרצה אותם. או שזה מקלות וניל מהאיכויות הפחות טובות שדיברנו עליהם מקודם. אם יש לכם הזדמנות להריח את המקל וניל, אז ברור שצריך להיות לו ריח עמוק, ריח חזק, ריח מאוד מאוד טוב. אם יש ריח אלכוהולי, או חמוץ, או בלי ריח בכלל, mm-hmm. זה לא וניל שאתם רוצים לקחת אתכם הביתה. משהו לגבי המגע, למרות שאני חייבת להגיד שאף פעם לא נתנו לי לגעת במקל וניל בחנות, אבל, אבל כן, אם יש לכם נגיד עכשיו מקל וניל בבית, ואתם תוהים האם זה מקל וניל טוב או רע, מקל וניל צריך להיות יבש, הוא לא צריך להיות רטוב, אבל הוא כן צריך להיות שמן. Mm-hmm. כלומר, השמנים היתרים שלו הם כאלה שאתם ממש צריכים להרגיש שומן על הידיים, והם צריכים להיות גמישים. Mm-hmm. כלומר, ממש אפשר לקפל אותם, אפילו לעשות בהם קשר, בלי שהם יישברו. זה תכונות שבאמת מגיעות מהשומניות שבו. אם אתם רואים בחנות מקלות וניל שהם מאוד מאוד שמנמנים כאלה, יכול להיות שזה מקלות וניל שלא יובשו כמו שצריך, ויש בהם הרבה מאוד מים, כי... מים מעלים מן הסתם את המשקל של מקל הווניל, אז אל תיקחו אותם איתכם הביתה, כי קודם כל הם פחות איכותיים, ובית גם אם נגיד החלטתם לקנות ותשמרו אותם חודש, יכול להיות שתוך חודש יהיה בהם עובש או פטריה שנובעת מהלחות שיש בתוכם. זה לגבי איך קונים את זה. איך מאחסנים את זה? Mm-hmm. בתוך המבחנה, שישאר בתוך המבחנה, אצלכם, בתוך מקום יבש, ממש לא במקרר. ממש לא במקפיא, ואני מסתכלת עליך, אורן לוקסנבורג, שנוטה להכניס דברים למקרר ולמקפיא כל הזמן.
לא וניל.
תודה, שמחה לשמוע.
שמחתי לעזור, פרט האנזל.
אומרים שהדבר הכי טוב למקל וניל, מבחינת לחות ומבחינת טמפרטורה, זה פשוט מקרר יין.
מקרר יין, כן.
כי פשוט האזור של 18 מעלות, זה אידיאלי בשבילו. בכל מקרה, אם אין לכם מקרר יין, שימו אותו במקום חשוך, בתוך מגירה או בתוך קופסה, קרינת היובי מאוד מאוד פוגעת בו.
אז תראי, דיברנו על פלפל שחור, והזכרנו בפרק הזה את הדמיון שיש בין הפלפל השחור לקפה, לשוקולד ולווניל.
כן.
כל אלה מאחסנים גם במקררי יין.
כן.
גם במסעדות, שומרים אותם שם.
אם במקרה שלכם מקל וניל בבית, לאורך זמן,
כן.
ופתאום הוא מקבל עליו כתמים לבנים, אז יש שני סוגים של כתמים לבנים, אחד שאתם ממש רוצים ואחד שאתם ממש לא רוצים. הכתמים הלבנים שאנחנו לא רוצים, זה כתמים שממש כאילו נמצאים על המקל וניל, או שהוא קצת גם משנה את הצבע שלו ליותר בעיר, זה סימנים של עובש. זה סימן שהיה בו נוזלים, שהתאפשו להם, אתם לא רוצים את המקל וניל הזה, לא צורכים אותו יותר, ומצטערים על הכסף שנזרק לפח. אבל יש מקלות וניל הכי איכותיים, שהם מקבלים קריסטלים עליהם.
כמו שוקולד.
שערות כאלה, דקות כאלה לבנות, זה לא מחובר לקליפה כמו אותם כתמים, זה ממש כמו שערות כאלה שצפות על זה. קצת כמו גרגירי סוכר זהירים, בדיוק כמו שאמרת, הקריסטליזציה שלה, שקורית גם בשוקולד, וזה קצת נדיר. כלומר, הסיכוי שתמצאו קריסטלים על הווניל שלכם במקרה, לא גבוה.
אבל אם תאחסנו אותו בקירור, כמו שמאחסנים שוקולד בקירור, אז באמת יכולים להעלות הקריסטלים האלה. אני
כבר
ראיתי את זה פעם.
עניין של התיישנות.
כן.
אוקיי, אז קנינו, החסנו.
כן.
דיברנו רק על המקלות, בהמשך אנחנו נגיע לעניין התמציות והאבקות והכל, שאין שום הנחיה לאיך לאחסן אותם, במיוחד זה פשוט משהו שאפשר לשים במגירת התבלינים. אתה מאחסן את תמצית וניל שלך במקרר?
לא.
תודה.
לא, אין צורך.
רציתי לוודא.
טוב.
כי אתם, כי את כל התבלינים אתה שם במקרר.
תמצית וניל אין שום צורך לאחסן במקרר, מקלות וניל, בכלל כל דבר שקשור לווניל, אין צורך לאחסן במקרר.
ואיך אתה משתמש בווניל?
במקלות? לא רוצה כבר לפתוח את סוגי ה...
בוא נפתח.
אז בוא נפתח. יש לנו את המקלות, כמו שאפרת אמרה, איך משתמשים בהם? כל העולם בערך באותה צורה. לוקחים סכין חדה, חוצים אותם לאורכם, בעזרת הגב של הסכין או כף או כל דבר אחר, מגרדים את הפנים שלהם, את הזרעים, ומשתמשים בזרעים בתוך מה שרוצים לתת לו את הטעם של הווניל. הזרעים מתפזרים, וזה ממש נקודות שחורות קטנטנות כאלה, יש בהם המון המון טעם, ויש גם המון המון טעם בתרמיל עצמו. אז נגיד אם את מרתיחה וניל בחלב כדי לתת לו טעם של וניל, בדרך כלל גם תזרקי את המקל עצמו, את השאריות, כי חבל, כל טיפה זה נורא נורא יקר.
גם תמיד נשארים שם קצת זרעים בפנים. אבל עם המקל אני אחר כך משתמשת בו שוב.
אז את המקל, אם לא משתמשים בו בתוך ה... לא מרתיחים אותו בתוך החלב, אפשר לעשות איתו כמה דברים. אחד, אפשר לייבש אותו, לטחון אותו, ולהשתמש בו כאבקת וניל, יש כזה מוצר, למרות שאנחנו לא כל כך מכירים אותו בישראל.
כן, לא מכירים אותו, למרות שהוא קיים, יש חברות שמשווקות
כן,
אותו.
כן, אבל אני לא ראיתי אותו פה במדפים הפשוטים של חנויות התבלינים.
לא, חנויות לא נמצא רק למסעדות.
יש את עניין תמצית הווניל, תמצית הווניל זה בדרך כלל שאריות, זאת אומרת מקלות מרוקנים של וניל, שישרו אותם באלכוהול, נורא קל לעשות תמצית וניל בבית, פשוט לוקחים את השאריות של המקל וניל, את הקליפה שלו, שמים אותו בתוך וודקה, אוטמים את זה ומחכים. כמה שתחכי יותר, מינימום חודשיים, יהיה יותר טעם של תמצית וניל. עוד אפשרות היא מחית וניל, יש את זה בהמון מסעדות, מקומות פחות משתמשים בזה בישראל.
כן. לא בטח לא במטבח הביתי.
רק במטבח תעשייתי. מחית וניל בעצם זה מקלות וניל שנטחנו ובושלו עם סירופ סוכר או גלוקוזה. ואז מתקבל נוזל סמיך מאוד, מתוק מאוד ומאוד מאוד עשיר בטעמי וניל. הרבה מאוד קונדיטורים משתמשים במוצר, זה מוצר מאוד מאוד טוב. והאפשרות האחרונה שמאוד מאוד נפוצה היא סוכר וניל, שזה בעצם, הדרך הכי טובה לעשות זה בבית, היא באמת לקחת את השאריות שנשאר לנו ממקל הווניל, לשים אותו בכלי עם סוכר, בין אם חתוך ובין אם שלם, הארומות פשוט מתפשטות לסוכר, וזה כל פעם אפשר למלא מעל זה סוכר, וזה מחזיק מלא מלא זמן.
זה אגב אפשר לעשות גם באותו מקל שזרקנו לתוך נגיד הקרם ברולה, בתום השימוש, לשטוף אותו, לייבש אותו ולהכניס אותו לתוך סוכר.
נכון.
זה לא צריך להיות מקל טרי.
מה שכן, אני יכול להגיד לכם שכל סוכר וניל שקניתם אי פעם בחנות, זה וניל סינתטי.
חד משמעית.
לא עושים סוכר וניל מווניל אמיתי באף מקום בתעשייה.
אז בעצם אם אנחנו רוצים לייצר את מדרג האיכות, אז יש לנו בראש את המקל וניל, מיד אחרי יש את האבקת וניל שאפשר לקנות אותה בחול, אני באמת בארץ לא ראיתי את זה, שזה אבקה שהיא הווניל הטחון, משחת וניל, ואז יש את התמציות, שאגב חשוב להגיד שגם בתמציות יש דרגות, יש תמציות וניל מדהימות. תראית, התמצית וניל שהשתמשנו בשבוע שעבר בסדנה, היא עלתה לי 68 שקלים, אבל...
הדבר הזה כמו זהב, כשאני הולך לחברים שלי שהם קונדיטורים, קונדיטורים לא קונים את זה בבקבוקון קטן של 50 סיסי, אלא זה מגיע בבקבוק של ליטר, בבקבוק הזה עולה כמו זהב.
כן, כי תקשיב, אני בבית, יש אנשים שאומרים, מה, אני לא אשקיע 68 שקלים בסך הכל זה תמצית וניל, אבל זה מוצר שאנחנו במטבח הביתי משתמשים בו כל כך מעט, כל כך במסורה. כשהווניל הוא טוב, אתה לא צריך הרי לשים שתי כפיות תמצית וניל, אתה צריך כמה טיפות, וזה לגמרי נותן את טעם הווניל. כלומר, נכון, אז אני משקיעה את ה-68 שקלים פעם בכמה חודשים, אבל הרווח הוא עצום, זה עולם אחר של טעמים מאותה תמצית וניל סינתטית שעולה בסופר 6 שקלים.
כן.
השקעה חיונית.
שכח יונית, ומוצר אחר לגמרי, באמת, גם בטעמים, גם בעומק של הטעמים, וגם בסופו של דבר, את צריכה כמויות של זה, ושל התמצית הסינתטית, והכמויות, כמה שאת מוסיפה יותר, יראו לתבשיל. הם יקלקלו את הקינוח, כי בסוף מתפתח טעם מריר, ולא נעים.
ברור.
עם וניל אמיתי, את יכולה לשים המון, המון, המון וניל, כן. רק יעלה לך הרבה כסף, אבל זה לא יקדיח את התבשיל, כמו שאומרים.
זה לא יקדיח את התבשיל, אבל גם כשאתה משתמש בתמצית וניל באיכות מאוד מאוד גבוהה, לא במקל וניל, אלא תמצית וניל, כן. אז כן צריך לא להגזים. יש את השלב שפתאום זה כן עלול להפוך להיות מריר, למרות שהתמצית היא תאורה. כמה טיפות. לפחות אצלי. אני לא צריך יותר מזה.
עניין של טעם, גם כמה פעמים אנחנו באמת מכינים דברים שצריכים וניל?
לא כל כך הרבה.
מה את עושה מווניל?
לא כל כך הרבה. אני חייבת להגיד, אני עושה קרם ברולה פעם בק, שבא לי לפנק, באמת לפנק. לא כי זה כזה מסובך, אלא סתם כי יש את השלב הזה של הסינון סלש חרדה שזה יהפוך לחביתה. וגם כי נשבר לי הברנר לפני כמה שנים ולא טרחתי לקנות חדש, אם מישהו רוצה לקנות לי ברנר.
במרץ יש לי יום הולדת, רק תדעו.
קרם פטיסייר בכל מיני כינוכים שצריך את זה, או וריאציות על פטיסייר, אתה יודע, כשמוסיפים קצפת, שיהיה דיפלומט, כזה. זה מה שאני משתמשת. בשאר הזמן, אני מעצימה איתו טעמים טובים בעוגות, בין אם זה עוגת שוקולד או כל עוגה אחרת, אז אני יכול שאני אשים כמה טיפות של תמצית וניל, אני עושה סופגניות, אני עושה פנקייק, אז אני יכולה לשים, אבל שוב, זה בסוף על הסקאלה של המתוקים.
זה על סקאלה של המתוקים, ויש את עניין העדינות, כיוון שווניל בסופו של דבר זה טעם מאוד עדין. כששמים וניל בסופגניות, אני חושב שהטעם שלו די הולך לאיבוד בתוך טעמי הטיגון.
הביסלה.
לא, את שמה הביסלה, אבל כמה הביסלה הזה באמת עושה הבדל משמעותי, אני לא יודע.
הוא לא עושה המון הבדל, אבל אתה יודע, דיברנו עם עניב שבוע שעבר על טיבול מתחת לסף החישה, אני מאמינה שכן יש לזה משמעות. גם אם החך שלי לא קולט את זה במיידי, או לא יכול לפרש שיש בזה וניל, עדיין בסאבטקסט שלו הוא מרגיש שהשקיעו בו.
אני אשתמש בווניל בעיקר לקרמים, זאת אומרת למילואים, לא הדברים שעוברים אחר כך אפייה והתעידות ועיבוד טעמים, קרם פטיסייר או כל מיני מילואים או גנשים או דברים כאלה.
אבל הרי שאתה עושה עוגה, אתה לא שם את זה במסה? עוגת שוקולד, לא תשים במסה קצת תמצית וניל?
לא. אוקיי. אולי אני אשים קפה ואני לא אשים וניל.
אוקיי. אם אני אשים קפה, אף אחד לא יאכל לי את זה בבית, העוגה פשוט, כן.
אז זהו, שקצת קפה בעוגת שוקולד באמת מקפיץ הטעמים. אני, שוב, אני אורן, אני לא מרגיש כאלה הבדלים גדולים, אני אשים קצת תמצית וניל בעוגת שוקולד. למרות שאת יודעת, מאוד מקובל, רוב השוקולדים בעולם מואשרים בווניל בצורה כזאת או אחרת, כדי להקפיץ להם את הטעמים המתוקים. בעברי חטאתי בלהוסיף קצת וניל למאכלים מלוכים, או בוא נגיד מנות נאות. כשאת עושה נגיד קרפצ'ו של דג,
כן.
ומטבלת אותו בטעמי פירות, של נגיד הדרים, אז אפשר לטפטף ממש, אבל זה ממש מזערי, ברמה של טיפה אחת לכל המנה, ויש משהו בשילובים האלה.
זה נותן וייב קריבי.
זה נותן וייב אקזוטי, מטורף, 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 למרות שאני לא חושב שנתקלתי בזה במסעדות המון המון שנים, שילוב הזה של שמן וניל בתוך מנה מלוכה.
אני חייבת להגיד, זהו, שאני חייבת להגיד לך שיש לי זיכרון ברור של מנה, בפה שלי,
כן.
שהיא מלוכה עם וניל, אני לא מצליחה לזכור איפה זה היה. אני כן זוכרת שאכלתי את זה. אתה יודע, יש את הברולה פורצ'יני שעשתה אנה שפירו. בפעם הראשונה היא עשתה את זה במסעדת פיצרוי ברחוב הירקון, ואחר כך ראינו את הברולה פורצ'יני גם
בקיצ'ן
מרקט. כן. כן. אבל אנה עשתה את זה קודם.
שזה היה קרם ברולה מפטריות כן, פורצ'יני, כן. הוא מלוח.
כן,
קרם ברולה מלוח.
קרם ברולה מלוח, אבל כן, לדעתי, היה שם וניל. זה לא זה. אני לדעתי, בארוחה שלי במוגריץ, הייתה ואחת מאמנות דג היה בווניל. אני די בטוחה, וחוץ מזה שאני בטוחה שבפורטפוליו המטורף של מאיר אדוני, היה שלב שהיה וניל במנות מלוכות, אין לי ספק בכלל. תראה, רגע, שולפת לנו כאן ראות באולפן.
מה שלפה לנו ראות?
פתאום נזכרתי, באמת שלא זכרתי את זה כשבאתי לכאן, אבל עכשיו שדיברתם על זה, נזכרתי שעשיתי כתבה כזאת לפני מרץ 2018, שנתיים וחצי כבר.
כתבה על?
על מנות במסעדות שיש בהן וניל שהן לא בקינוחים.
את רצינית?
כן.
נו, אז יאללה, תצטרפי לדיון.
אז הנה, אז שוב, אני לא בטוחה שהמנות האלה קיימות כבר, יש מצב שגם חלק מהמסעדות כבר לא קיימות.
גם המסעדות לא בטוחות שהן קיימות.
כן, בדיוק, אבל הנה, היה פה כבד אבז צלוי בטופי וניל וחלב קוקוס עם אגס שיקור ופנקייק מלוח.
אני רוצה לנחש מסע.
תרנגול הכחול.
הייתי קרובה.
אבל היה גם כבד אבז ואפל בלגי, רוטב ומרנה, קרמבל לגוזים ושמן וניל בקואטרו.
שזה אחות של מסע.
נכון. צלעות טלה על פירה וניל ורוטב אספרסו בסיטרה.
פירה וניל.
ופטוצ'יני, עבודת יד עם נתחי אוף, צ'ילי חריף וגרגירי וניל במאפו של ניר צוק.
זה נשמע טעים.
פלפל חריף וניל?
כן.
לובסטר סק הכחול ברוטב וניל ומירין עם ווסאבי וחצי לקיטורי בניתן טאי, שגם כבר...
זה נשמע
טעים. בוא תרים טלפון לסחב שבתאי שיעשה לנו את זה.
כן. ואחרונה הייתה סלקים אורגניים צלויים בשמן וניל, קרם הרמונים וחומץ טוט בהרברט סמואל ההרצליאנית. אה, והייתה עוד אחת, פילה עגל, כבד אבז וקרם כמהין בציר מרלו וניל בוולרו בירושלים.
את יודעת מה המכנה המשותף של וולרו וקואטרו ומסה? כן. אביב משה, אביב הוא משה. בעצם עשה את התפריט של וולרו. הוא אוהב וניל.
הוא אוהב וניל, אבל שימי לב לשאר המרכיבים שעוטפים את הווניל הזה. צלעות,
עשירים,
עשירים, כבד אבז,
כמהין,
יוקרתיים.
מה אתה אומר, שיש בזה משהו נבורישי לתקוע וניל באוכל?
אני חושב שכן, לא תמיד זה מצדיק את הטעמים, כמו שזה, בואו נשים וניל והמנה תהיה יותר יוקרתית.
נכון, דווקא הסלקים אורגניים צלועים בשמן וניל זה...
הייתה המנה הכי צנועה שנשמעה לי להיט.
כן.
כן, באמת שהמחשבה, אתה יודע, באמת ככה לגרר גרגרי וניל לתוך הפירה, או לתוך הרוטב,
תקשיבו, זה מושחת. אנחנו עשינו סדנה צרפתית לפני שבוע, והכנו את הפירה של רובושון. וזה פירה, תפוחי אדמה רטה, שמבשלים, ואז מעבירים בנפה.
כן.
ושתיים, מוסיפים לזה תואפות. של חמאה.
אתה מספר להם, כי אני אומרת, אני יודעת את זה, כאילו,
לא,
הייתי שם.
לא, את העברת את זה איתי. אני יודע שהיית שם, עמדת לידי, אני יודע שהיית שם, אבל תקשיבו, אבל תחשבי גם להוסיף לזה ממש קצת, קצת, קצת וניל.
זה נשמע לי מאוד טעים.
זה נשמע לי, יואו.
אנחנו רק רוצים לספר לכם שאיך שנגמרה הסדנה, לוקסי ואני פירקנו את כל הפירה לבד.
ברמה של היינו צריכים לצלם, כדי שיהיה לנו מה לעלות תמונות. הנה, שלנו אוכל טעים. כשהיא אומרת קילו, זה היה קילו של תפוחי אדמה, אבל זה היה עוד רבע קילו של חמאה.
ועוד רבע קילו של חלב.
רבע קילו של חלב. קילו וחצי של פירה שומנתי וחמאתי, שפירקנו במקום, וקושי נשאר לנו לצילומים.
לוקסי, אז דיברנו על מה אתה אוהב להכין עם וניל בבית, ומה אני אוהבת להכין עם וניל בבית, ומה שפים אוהבים להכניס למאכלים המלוכים שלהם, אבל יש מקום אחד שבו כל הזמן משתמשים בווניל הרבה יותר מכולם, וזה הגלידריות.
או הווניל הצרפתי.
אז אם אנחנו רוצים לשאול באמת את השאלה של מתי מקל וניל, ומתי אבקה, ומתי מחית, ומתי תמצית, וכו 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 וכו, זה הזמן להתקשר לאחד הגלידיונרים הטובים בארץ, אדם זיו, מגלידת בוזה.
בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
היי.
אדם, מה העניינים?
שלום, מה שלומכם?
בסדר גמור, מדברים על וניל, ואנחנו התקשרנו אליך, באמת שתעשה לנו, בתור בנאדם שלדעתי משתמש הכי הרבה בווניל, נכון? אין מקום שמשתמשים ביותר וניל מאשר גלידריות.
יכול מאוד להיות, זה באמת טעם הגלידה שהכי הרבה אנשים מזמינים.
בעולם?
כן. תמיד, 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 בכל מקום, וניל זה הגלידה הכי נמכרת. האמת חוץ מבבוזה, אבל...
מה הגלידה שלכם?
אצלנו תמיד קשיופיה.
קשיופיה.
מלוח וקוקוס קלוי, זה מנצח הכל, אבל וניל מיד במקום שני.
זה קטע מטורף, שהכי נמכר אצלו זה טעם כל כך מיוחד ולא וניל.
כן, נכון.
תגיד, התקשרנו אליך כדי לעשות סדר בסוגיה של מתי להשתמש במקל וניל, מתי במחית, מתי אבקה, מתי עדיף כל סוג.
זה קצת שאלה שהיא לא בדיוק בעיניי מדעית, כי כאילו יש כל מיני צרכים שאתה יכול בגללם לגשת להכין, נגיד אני בצורך העניין רוב הזמן גלידה, אז נגיד יכול להיות צורך של לקוח נורא להוזיל, למשל, שהוא רוצה לקבל מוצר מאוד זול ופשוט. אז סביר להניח שזה יהיה די מיותר להשתמש במקל וניל, כי זה דבר שהוא הולך מאוד לייקר את הגלידה. או למשל, כשאנחנו נעשה גלידה שאנחנו רוצים שתהיה לגמרי חלקה, אז אנחנו לא נשתמש במקל וניל, כי יש את הגרגירים השחורים שיש בתוך התרמיל, שנניח הם במשאבה של מכונת גלידה, הם עלולים להתקע ולסתום את המכונה. אז זה לא יהיה רק החלטה קולינרית. חוץ מזה שגם בהחלטה קולינרית יש כל מיני העדפות. נגיד, אני שמתי לב שהרבה לקוחות שלנו שהם מסעדות, בתי קפה או דברים כאלה, הם מעדיפים את הטעם של וניל מתמצית מאשר את הטעם של...
התרגלו.
של מקל וניל.
כי זה, כן. זה יותר קרוב להם לווניל הסינתטי כנראה.
אני באופן כללי חושב שגם גלידת שוקולד וגם גלידת וניל זה גלידות שמשחקות לנו עם המוח, כי אנחנו, תמיד כשאנחנו אוכלים אותם, אנחנו רוצים להיזכר כשהיינו ילדים ואכלנו גלידה ו... במקום אחר. כמה שזה יותר דומה למה שהיינו אוכלים כשהיינו ילדים, לדעתי אנחנו יותר מבסוטים על הגלידה הזאת.
לגמרי.
אז זה טעמים שטריקי לעשות אותם, כי באמת טעם חזק של מקל וניל, זה טעם שהחך שלנו לא מאוד מורגל בו, בטח לא כמו של הוונילין, שהוא... שחקו חיקוי לא רע בכלל.
תגיד, יש לכם גם, אני מניח, גלידת וניל רגילה, וגם גלידת וניל צרפתי? מדי פעם ככה ב...
אני לא יודע מה זה וניל צרפתי, זה כמו שאנשים אומרים שוקולד בלגי, מה זה אומר הדבר הזה?
כשהווניל הצרפתי נכנס לעולמות שלנו, לפני נגיד 15-20 שנה, והגלידריות התחילו לייצר אותו, אז היה מאוד ברור שווניל צרפתי זה גלידה שהיא צהובה מחלמונים ומושחרת בנקודות קטנות של וניל ממקל, וזה להבדיל מהגלידת וניל הפשוטה, שהרבה פעמים היא גם פרווה, שמונחת ליד השוקולד. השאלה אם עדיין, 20 שנה אחר כך, עדיין יש חיפוש אחרי הגלידת וניל הצרפתי.
אני בחיים שלא חיפשתי וניל צרפתי.
בוא נגיד שאם יש את שניהם בויטרינה, האם אנשים הולכים לזה או לזה?
הבנתי את השאלה. אבל אין לו וניל צרפתי, אז הוא לא יכול לנו
צרפתי. אני אצלנו יש רק וניל שרים חלמונים, ושוב, זה מחזיר אותי למשפט הקודם שאמרתי, שזה פשוט ניסיון שלי להגיע לטעם שהכי דומה לגלידת הווניל שאני זוכר, שהיו אוכלים אצלי בבית כשהייתי ילד. שזה גלידה יחסית יותר שמנה ממה שאנחנו רוצים בשאר הגלידות, שיש בה חלמונים, שיש בה תמקל וניל האמיתי, ופחות לי מזכירה גלידה שהיו אוכלים פה לפני, לא יודע מה, 25 שנה נניח שהיו הולכים פעם בכמה זמן למסעדה ומקבלים גלידת וניל.
תגיד, מאיפה אתה מביא את הווניל שלך?
היום אנחנו קונים מחקלאי ישראלי שגר בפפואה, והוא עובד יחד עם שבט שם, ומגדל ביחד איתם את הווניל, ואנחנו קונים מהם ווניל שהם מביאים לפה בעצמם, ומקפידים על הגידול שלו מההתחלה ועד הסוף. אבל זה מוצר וניל, כאילו זה מוצר שקשה לקנות, ובפעמים זכור לי את עצמי בכל מיני סיטואציות, קונה וניל בכל מיני מקומות מאוד מוזרים,
וסוחב
את זה כמו סמים כאילו בתיק, כשהמחירים של זה לפעמים מאמירים לקרוב ל-5,000 שקל לקילו, ואתה מרגיש שאתה סוחב 2 קילו של וניל, כאילו אתה סובב עם יותר מדי מזומן עליך.
איזה מלחיץ זה שיקרה משהו לקילו וניל שאתה הולך איתו? זה באמת מלחיץ.
לא, לגמרי. זה הון. זה כולה קילו וניל, כן? זה הון.
זה עכשיו האמת שהמחיר שלו נהיה קצת יותר שפוי, אבל
כמה עולה?
זה איפשהו באזורים של 2,500 שקל לקילו.
זה הרבה יותר... אני כשעזבתי את הקניינות, הוא היה 4,200 או 4,400.
זה עדיין המון 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 כסף.
זה המון כסף, אבל זה כבר ירד כמעט בחצי.
אני חייב להגיד שכשהתחלנו את בוזה, הוא עלה 800 שקל לקילו.
זה מטורף, כי זה משפיע על העלות של הגלידה, ואתה לא יכול, זה מסוג הדברים שאי אפשר לגלגל על הצרכן.
נכון.
אי אפשר, אתה לא יכול שכדור גלידת וניל יהיה יותר יקר מאחרים.
נכון, אבל האמת היא שעדיין גלידת וניל זה אחת הגלידות היותר זולות בויטרינה. זאת אומרת,
כן, לראות תוספות של טעמים.
וגם בסוף, כמה וניל שמים? שמים מקל לקילו פחות או יותר, זה הרבה פחות ממחית פיסטוק, ספציפית מסיציליה, או גוזל לוז מפיימונטה, או כל מיני דברים שאנחנו, שהיום הם כבר די סטנדרט, כאילו, זה... התרגלנו פה לחומרי גלם מאוד מאוד טובים.
יש לכם גם תמציות וגם מקלות וגם מבקות?
המפעל שלנו מייצר את הגלידה של סניפי בוזה, אבל הוא מייצר גם המון גלידה לבתי קפה, מסעדות, עולמות אירועים, שפים, כל מיני כאלה. אז יש לנו את כל הווריאציות של הווניל, בהתאם למה לדרישות של הלקוחות שלנו ולצרכים שלהם. בבוזה אנחנו משתמשים רק במקלות, אבל... יש לנו לקוחות שמבקשים תמציות ספציפיות, יש לקוחות שמבקשים ונילין.
אבל זה שיקול של מחיר בעצם.
שוב, אז כמו שאמרתי, גם של טעם, יש אנשים שתמצית מסוימת, זה מה שמבחינתם הטעם של וניל, זה מה שהם רוצים.
טוב, אני סיימתי את הרעיון הזה עם חשק אז למקל שלם ככה, בא לי, אתה יודע, עם החלק הכהה שלו להוריד מקל וניל שלם פשוט, ו...
ככה ללקלק אותו?
כן, זה לא באמת טעים, צריך שיהיה, אבל שיהיה בתוך קרם ברולה, אם אפשר.
או גלידת וניל.
או גלידת וניל.
טוב.
אתם מוזמנים?
אנחנו נבוא.
אנחנו נבוא.
אדם זיו, המון המון תודה.
תודה רבה רבה.
להתראות.
ביי. אני רציתי קרם ברולה, אבל אני מדברת עם מי של גלידות.
זה בדיוק השלב שאני רואה על העיניים שלך, שהזמן שלנו הולך לאחור. מתקצר, היא רעבה, היא רעבה בחורה.
למה אני רואה כך רעבה? כי אנחנו מדברים על גלידות, ומה...
ואת לא אוהבת גלידה.
אתה זוכר? אני פשוט רוצה קרם ברולה עכשיו, אני הולכת להכין קרם ברולה.
אוקיי, טוב.
אני מאוד רעבה. נעמת לי מאוד.
נעמתי
גם. גם את נעמת לנו מאוד.
נעמתם גם לי, אני שוקלת לבוא כל שבוע.
תבואי.
יאללה. אבל פעם הבאה אני באה אחרי האוכל, כי אני נהיה פה רבע בתחוף.
תראי, אם תהיה כתבה כל שבוע, את מוזמנת.
גם אופציה.
וואו. להחלפות. אפרת אנזל.
מה אמאמי?
אני מאוד אוהב אותך. את מתוקה כווניל, למרות שלא תחקרת לי את המילה שנף.
כי זה אותה משמעות, זה גם המילה של איזושהי וריאציה של המילה נרתיק בסופו של דבר. כן, אז לא נכנסתי לזה יותר מזה.
אני אראה אותך פה שבוע הבא, בנושא חדש ומחודש.
יפה.
אני לא יודע אם יהיה מדובר בתבלין הפעם.
אמרנו, נעשה מין ברייק קטן ככה, ונחזור לתבלינים קצת בהמשך. כי אני אגיד לך למה.
כי?
אפשר לומר שסתיו של תבלינים סוג של נגמר, כי הסתיו ככה כבר מראה סימני פרידה, החורף כבר כאן, יורד גשם וכיף. אז שבוע הבא אנחנו נהיה בתוכנית שהיא לא תבלינים. Mm-hmm. חכו ותראו, זה נושא מרתק במיוחד.
מלבד זאת, אנחנו תמיד פה בשבילכם, יש לנו כתובת מייל שאתם יכולים לשלוח אליה.
enzel.luxi@gmail.com.
אנחנו באינסטגרם.
אורן לוקסי או אפרת כפתחתי אנזל.
וכמובן, אם אהבתם את הפרק ונהנתם, נשמח אם תעשו לו שר ותשלחו לחבר שלא מכיר אותנו, ותעזרו לנו להביא את הבשורה.
למיליונים.
למיליונים. תודה לך, אפרת אנזל.
תודה לך, אורן לוקסנבורג.
יאללה, ביי.
ביי.